שלושה שיודעים.
אוקיי, הטכנאים לא היו מוכנים, אז אני אקרא את ההתחלה ואז תצטרפי אליי קשת. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו רשת חדשה בכל ישראל. אנחנו בתדרים 104.9 או 105.3, ואנחנו גם בפייסבוק, כאן תרבות, ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו, כאן עוד אודי, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 עם ספשייל מרתק שמפריך מיתוסים, גם ברפואה וגם בחלל, ואנחנו כאן גם בכאן 11 בטלוויזיה בשעה הקרובה. התוכנית היום היא מרתקת במיוחד, ואנחנו גאים לארח כאן את משפחת לנצמן. נתחיל מדוקטור קרן לנצמן, רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, המנהלת המקצועית של עמותת מדעת. בוקר טוב.
בוקר טוב.
הנה שומעים אותך, ולידה מהנדס החלל יואב לנצמן, מהנדס בכיר בעמותת ספייס אייל. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
שמחים שהגעתם לכאן, וגם אנחנו חמושים בברק בן ה-13. בוקר טוב.
בוקר טוב.
ברק, מה שלומך?
קר.
אנחנו מקפיאים לאט לאט את האולפן עד שתרדם לגמרי ותיכנס להיפותרמיה. הנה, מיד יסבירו לנו מה זה אומר.
יש רופאה בקהל.
נכון, יש רופאה בקהל, רופאה. ומי עורבת לנו כאן בפינה? מי אם לא הסיידקיק האהובה בתוכנית? קשת, שלום.
מה זה סיידקיק?
סיידקיק זה בדרך כלל תמיד יש בתוכניות ובסרטים, יש מנחה רציני ויש את המצחיק שנמצא ליד וזורק הערות מצחיקות כאלה.
אני לא בן.
לא, מצחיקה, מצחיק או מצחיקה, זה לא חייב להיות. סייד קיקיקיקיקיקיקיקיקיק. אבל את רצית לפתוח את השידור, נכון? והמיקרופון שלך היה סגור, אז בואי נתחיל אותו מההתחלה קדימה. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, ו...
בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות.
מצוין, אז הנה, זה היה צדק היסטורי. אז אנחנו רק ניתן קרדיטים, כמובן נספר מי עמל על המשדר הזה. הנה המזכים, האורחים והמפיקים שלנו הם אבי שמאי וענת רחל אורי. הטכנאי שלנו אלון מקלר. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, איפה היא? הנה, מצאה רנוצי כמובן. ותודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. והיום יש לנו ספשייל באמת מרתק. גם נעסוק בעניינים הבאים. שימו לב, אין יותר מעניין מזה. האם סוף סוף אפשר לשמור סרטונים על חיידקים? כן, כן, בקרוב יש מצב, כמקובל לומר, שאולי במקום הרד דיסק או דיסק און קי או החסן נייד, נלך עם חיידק או ניסה עלינו חיידק, שעליו יהיה אפשר לקודד מידע. זה נשמע לכם מופרך, אבל זה כבר קרה. הצליחו לצרוב במרכאות סרטון על DNA של חיידק ולשלוף אותו, מיד נעסוק בזה. וגם, איך שחרור של 20 מיליון יתושים עשוי לחסל יתושים מזיקים? וגם, שימו לב, יהלום עצום שגודלו 1109 קראת 1 ו-9. 1109 קראת, בקרוב, היהלום העצום הזה יהפוך לשני יהלומים, זאת אומרת, יחתכו אותו לשניים, כי החברה שבבעלותה אותו יהלום לא מצאה לו קונה. אז נאלצים לחתוך אותו, וגם נדבר על קטם שמש שהולך וגדל ומה המשמעות שזה, וגם נעסוק בשאלה המרתקת, מדוע רובוטים אנושיים, ככל שרובוט יותר ויותר אנושי, זאת אומרת נראה יותר ויותר אנושי, כך אנחנו פוחדים ממנו יותר ויותר, בניגוד למה שאולי היינו עשויים לחשוב. אז קודם כל אנחנו נספר לכם שנמצאים איתנו כאן באולפן, שוב, גם הלנצמנים, הזוג המלכותי של עולם המדע, מדע הפופולרי כמובן, שלא יעלה לכם אדם.
לא, לא,
לא. אני החלפתי
את הנוזל לדם, שיהיה חינוכי.
היי, יש עולם המדע הלא פופולרי.
נכון.
אלה שעובדים עם...
יש, ונמצאים איתנו שוב, נזכיר קשת וברק. רק נספר שאתם ילדים. קשת, בואי נתחיל איתך. האם את עושה משהו שקשור למדע וידע בחופש הגדול, או שאת פשוט זנחת את כל עולם הידע, ואת מכורה לסדרות, וכל היום רק צופה בטלוויזיה?
אבל אין מי שידליק את הטלוויזיה.
אין מי שידליק, אז איך פתרתם את הבעיה החמורה?
היא מקולקלת.
הטלוויזיה שלכם מקולקלת?
לא בדיוק, קצת.
מה, ברק, מה אתה אומר בסוגיה הזו? האם אין לכם טלוויזיה בבית?
לא, יש לנו טלוויזיה, היא פשוט אין לה לוויין.
אין לה, זאת אומרת, אתם לא יכולים לצפות בערוצים רבים.
כן.
מה אתם כן יכולים לראות בטלוויזיה?
סדרות שהורדתם ראש.
דברים ש... מה המחשב?
זאת אומרת, אתם לא מחוברים לפלטפורמת טלוויזיה? מדוע? זו החלטה עקרונית. אתם היפסטרים מטורללים, אתם מתנסים.
אמא ואבא לא כל כך הרבה בבית.
אמא ואבא...
לא בבית כמעט.
זאת אומרת, אם הם היו בבית, הם היו מתחברים לערוצים האלה, אבל בגלל שהם לא דואגים לכם. זאת אומרת, אתם ילדים מוזנחים, ואנחנו מיד נדבר עם דוקטור יצחק קדמן, המועצה לשלום הילד. שיתאר את הילדים המסכנים שבוהים בטלוויזיה קבועה בבית. אתם עצובים, נכון? קשת, זה מאוד קשה.
לא, אנחנו פשוט לא בטלוויזיה, אנחנו בטלפון.
אבל קשה, אתם צופים בטלוויזיה בטלפון. לא, בסדר גמור.
קשת, כמה ספרים קראת היום?
את קוראת ספרים במקום?
שניים, שלוש.
אוקיי, אם תחליפו קריאת ספרים, זה בסדר? איך אתה מתמודד עם זה?
אני גם קורא.
אתה גם קורא ספרים? מה, משפחה מטורללת לגמרי. אנשים פה קוראים ספרים, אתם לא נורמליים. אתם מטורפים.
זה נורא, זה נורא. עכשיו גמרתי שניים.
באמת?
כן.
שמע, אני מעריץ את היכולת הזו וגם את היכולת הריכוז הזו, וזה הדבר הכי מלמד בעולם ספרים. אני מוכרח להיות לרגע חינוכי, ואז נחזור לחוסר החינוכיות שלנו. אז אנחנו עוסקים היום בניפוץ מיתוסים. בואו נתחיל עוד לא עם המיתוס הראשון אתם יודעים מה? בואו נתחיל ממיתוס ראשון ואז. האם זה נכון שיש תמיד סצנה קבועה בסרטים שבה אדם מאבד דופק, נכון? והמוניטור מראה כזה קו ישר, פס ישר, ואז כל הצוות הרפואי מתנפל עליו, מישהו זה עם מכשיר חשמלי שצועק קליר או התרחקו פחות מדליק, ואת מחשמלים אותו, הוא חוזר לחיים, הוא ממשיך לחיות לנצח.
נכון.
האם זה נכון, דוקטור קרן לנצמן?
זה נכון שזה מופיע המון בסרטים וסדרות. זה כנראה אחד הדברים הכי מאכזבים לגלות כשאשכרה מתחילים לעשות החייאות, שזה לא עובד ככה.
מה זאת אומרת? מה הבעיה?
אז ככה, אז המכשיר החשמלי הזה, הדפיברילטור, זה מכשיר ש...
זה משהו שעכשיו יש בהרבה מקומות ציבוריים.
זה משהו שקיים בכל מקום היום, הוא נמצא בהמון מקומות ציבורי. מה שקורה זה ככה, הלב שלנו פועל על חשמל. יש לנו עוד חשמלי שגורם לו לפעום.
או שמגיע מהמוח, הוא מתוזמן על ידי המוח?
כן, ויש לו גם קוצב פנימי שלו, שאמור לפעום בצורה מסודרת ומאורגנת.
מדהים שאנחנו קצת עובדים על חשמל, לא?
אנחנו עובדים הרבה על חשמל.
מוזר, אבל זה נכון.
זה מגניב.
למה? כי נשמע שמערכות ביולוגיות אמורות לעבוד עם חלבונים.
אז אנחנו עובדים גם עם חלבונים, וגם עם חשמל, וגם עם אותות הורמונליים.
מדהים.
הכל עובד את זה. זה כאילו מישהו אמר, בואו נהרוס את החיים לסטודנטים לרפואה, שיצטרכו לדעת גם כימיה, גם חשמל, גם אלקטרוניקה.
אבל אוקיי, הטובים לרפואה, אני מקווה, לא? כי הנושא מסובך.
הדוגרים לרפואה.
אבל חשבתי שכשגומרים את בית הספר, זה אני יותר לימודיים.
זה מה שאת חושבת, קשת. אז יש לי חדשות בשבילך. זה רק מתחיל. הסיוט רק מתחיל, קשת. אין תקווה.
למעשה יש מצב שאנחנו למדנו יותר אחרי בית הספר.
אני משער שלומדים הרבה יותר עם בוחרים, כמובן, ללמוד. אבל רק נשלים את הנקודה.
אוקיי, אז מה שקורה זה שללב יש קוצב משל עצמו, ולפעמים הוא יוצא מכלל פעולה, לפעמים הוא פועם מהר מדי, לפעמים הוא קוצב לאט מדי, לפעמים הוא קוצב בלי קצב, ואז נותנים לו מכה חשמלית מבחוץ שמאפסת אותו, והוא עושה ריסטארט ומתחיל.
אז זה כן עובד?
בתנאי שכבר יש קצב. אם אין קצב בכלל, הקוצב, לתת מכות חשמל לא יעזור לשום דבר, כי צריך לעבוד על משהו.
שאפשר לגרום ללב לפעום רק אם הוא כבר פועם?
אפשר לאפס אותו חשמלית רק אם הקוצב של הלב עדיין עובד.
זאת אומרת, זה איפוס חשמלי, אבל לא התנאה מחדש מאפס.
זה לא כזה של רכב שעושים לו ואז מתחיל לעבוד.
זאת אומרת שאם אין דופק, אז ביי, תודה רבה, אני הייתי ערב טוב.
לא, אם אין דופק, אז נותנים תרופות שגורמות לקוצב, של הלב, להתחיל לעבוד, ואז כשהוא מתחיל לעבוד, יש לנו עם מה לעבוד.
אז המכשיר הזה שממקנים...
הדפיברילטור,
כן. בכל מיני מקומות, הוא לא מאוד אפקטיבי לפי מה שאת אומרת.
הוא מאוד מאוד אפקטיבי, מכיוון שבמקרים שבהם יש יציאה מקצב לב, רוב המקרים שבן אדם עומד ברחוב ומתמוטט, זה בגלל יציאה מקצב לב סדיר, אבל עדיין יש קצב, ואז מכת חשמל כזאת יכולה להציל חיים. למעשה יש מחקרים שהראו שמכת חשמל מהירה יכולה להציל חיים.
טוב, אז הנה, אז כן יש תקווה, וכן, אומנם אין אמת בפרסום.
אין אמת בפרסום.
זאת אומרת, כי הקפיצה היא לא מקו ישר לגמרי, נכון?
לא, אלא ממין פרפור כזה.
אלא ממשהו יותר טוב.
נכון.
אוקיי, אז בואו ננצל את זה.
אם כי יש לציין שעדיף לא לגעת בבן אדם. הקליר הוא כן נכון, כן צריך לא לגעת בבן אדם כאשר נותנים לו מכת חשמל. כן, כי אחרת אתה גם תחטוף, ואז הלב שלך יגיד, רגע, יש לי קוצב חיצוני, איזה מגניב, אולי אני אשנה את הקצב שלי גם.
זאת אומרת, כל הצוות הרפואי גם הלב שלו.
אשכרה צריך לזוז אחורה ולתת.
אבל אפשר כך, אם חלילה יש שרשרת של אנשים שלוקים בליבם, אפשר לחבר אותם זה לזה באמצעות קבל, ואז התנאה אחת, ואז שרשרת.
יש לך עתיד בעולם.
בתחום החשמל.
הצעת ייעול.
או ביעילות של מערכות.
של חשמול אנשים.
כן, אני...
אפשר להשתמש בברקים.
אתה צודק, יפה. ברק אמר למי שפספה שאפשר לחשמל אנשים באמצעות ברקים. כמובן, בתנאי שהתקף הלב הוא מסונכרן עם ברק בשמיים, אבל שווה לחכות, אני אומר. אם כבר, אתה אומר, אם כבר התקף לב, עדיף שיהיה מתחת לברק פעיל, או סיפות ברקים.
הגיוני לעשות את זה כמו לקוות שפוני קטן ומעופף יצחיל לראות ברקים מהשמיים.
פוני קטן ומעופף יורה ברקים מהשמיים?
אין מושג מה הקשר, אבל כן.
אני, טוב, גם לי אין מושג, אבל הדלקת אותנו כי הזכרת פוני.
אני קצת בקטע של פרנקנשטיין עכשיו, איתלי.
זה בסדר
גמור. הסרט, לא הספר.
אנחנו רק נשאל את מהנדס החלל יואב לנצמן על מיתוס בחלל, ואז נשמע שיר ונעבור לעוד עניינים. האם קר בחלל? האם מדובר במיתוס או שמדובר בדברי אלוהים חיים?
אז הרבה פעמים רואים בכל מיני סרטים ש... מישהו נמצא בחלל ורואים אותו קופה.
נכון, הופך לקרח.
זהו, אז לא. קודם כל, אם אנחנו, גם כדור הארץ נמצא כולו בחלל, נכון? והוא לא כפו כולו, לא, ברובו לא כפו.
נכון.
הסיבה היא שיש את השמש, והשמש מקרינה עלינו חום, אנחנו יודעים טוב מאוד שחם בשמש. אז אותו דבר בחלל. אם אנחנו נמצאים בחלל, אבל בשמש, אז הצד שלנו שפונה לשמש... יכול להתחמם אפילו מאוד.
כן? זאת אומרת שאם אני יוצא מחוץ לאטמוספירה, עדיין חם שם בחלל?
בצד שפונה לשמש.
כן?
בצד שלא פונה לשמש, זה כמו הצד של הלילה על כדור הארץ,
כן.
יכול להיות, מאוד 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 קר. אבל מצד אחד יספוג המון חום, וזו בעיה אמיתית בכל מיני חלליות, שצד אחד שלהם חם וצד שני קר, זה יכול לגרום לכל מיני עיוותים. ובנוסף לזה, לקפוא מיד בחלל, גם אם היה שם קר, גם אם אתה נמצא בצל, למשל, זה לא כל כך מהיר. העיבוד חום הוא נורא 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 איטי.
מדוע?
כי אנחנו מכירים את זה שדברים יכולים לקפוא מהר, למשל בפריזר, אבל בחלל אין מעבר חום על ידי אוויר קר או משהו קר שאתה נוגע בו.
כי אין איזשהו תווך או איזשהו חפץ שאליו החום עובר, נכון?
נכון, אלא רק בקרינה, אלא רק לאבד חום בקרינה, שזה תהליך נורא 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 איטי. אז אחרי הרבה הרבה שעות, כן, אפשר לאבד את כל החום ולקפוא, אבל בהנחה שאתה לא נמצא בשמש בשלב הזה.
זאת אומרת, עדיף לא להירדם בחלל, כי אז אתה כופה לאט לאט.
יקחו דברים אחרים כי אין אוויר ויש וקום ודברים אחרים.
אז מה מחפשים שם כל הזמן? הרי כל הסימנים הם נגד שהייה בחלל.
לא.
תראה מזג האוויר עכשיו, כל הסימנים הם נגד שהייה בחוץ.
לכן אנחנו מסתגרים באולפנים ומקפיאים כאן את הילדים.
בסדר, אז גם בחלל אנחנו מסתגרים בתחנות חלל או בחלליות.
ומחממים ומקפיאים על פי הצרכים, קר לכם מאוד? כמה קר לך מאחת עד עשר?
מאחת עד חלל.
נראה לי שהיא קפה.
מאחת עד איבדת את היכולת לדבר. אנחנו עוסקים בהפרחת מיתוסים, ולכן אנחנו נדבר עם דוקטור יונת אשחר, בין היתר. אנחנו רוצים לעסוק עכשיו, שוב, אני מתקן את מה שאמרתי, אנחנו עוסקים איתכם בהפרחת מיתוסים, הנה, ועכשיו נדבר עם דוקטור יונת אשחר. על מה שימו לב? חוקרים הצליחו להוריד, או בעצם לעשות דאונלואוד לסרטון, שהיה מקודד על פני DNA של חיידק. שימו לב, משפט שהוא נשמע לא טריוויאלי ולא נהיר. חוקרים הצליחו לשמור סרטון, כפי שאנחנו שומרים סרטונים בהרדיסק או על פני קונן קשיח, על פני DNA או ב-DNA של חיידק, וגם לשלוף את הסרטון הזה שנשמר שוב על פני DNA או על DNA של חיידק. במילים אחרות, על פי כתב העת Nature, חוקרים באוניברסיטת הרווארד הצליחו להפוך DNA של חיידק מסוג E. coli, שוודאי שמענו פה ושם, לקונן קשיח. ממש למשהו שאפשר לשמור עליו שיר או סרטון. האם באמת בקרוב, במקום להעביר דיסק אונקי ממחשב אחד למשנה, או ניקח את צלחת פטרי עם כמה חיידקים, או סתם חיידק ביד עם השירים שאנחנו אוהבים, כן קשת, יש כאן חיידק.
רק אחד?
גם כאן.
גם כאן את צודקת, אבל הנה, אבל זה החיידק עם השירים שאני אוהב.
אבל שלי שווה יותר.
אתה בטוח?
כן.
אז אנחנו מיד נדבר על זה, אבל קודם כל נראה אם זה באמת נכון, כי זה נשמע כמעט מדע בדיוני. בוקר טוב לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים וכתבת במכון דוידסון. בוקר טוב.
בוקר טוב. בוקר טוב
לנצמנים. בוקר טוב.
אז האם אפשר באמת לקודד DNA או לשנות DNA כך שאפשר יהיה לשמור עליו משהו, או שמדובר באמת במדע בדיוני?
התשובה הפשוטה היא כן, כי זה פחות או יותר מה ש-DNA עושה בכל מקרה. אז הסיבה שיש לנו DNA בתאים שלנו היא שהוא שומר את המידע הגנטי שלנו.
אבל האם זה שמצליחים להנדס את ה-DNA של חיידקי האיל קולי לא משנה אותו ומעוות בעצם את היצור? או הורג אותו?
לא, זה לא הורג את היצור. העניין הוא שכמו שבאמת, כמו שה-DNA יכול לשמור מידע על איזה חלבונים לייצר, שזה מה שעושה בתאים של כל היצורים החיים, הוא אפשר להשתמש בו כדי לשמור מידע על כל דבר אחר. ומה שהם עשו זה בעצם הם בנו מעין שפה כזאת, כמו שפה בינארית של מחשבים של 0-1, והשפה הזאת עובדת על האותיות של ה-DNA, שזה 4 אבני בניין בסיסיות.
אז, אז אמרת פה כמה דברים מעניינים, אז בואי נסביר קודם כל את השיטה הבינארית, נכון? יש לנו בסיס, אם אנחנו סופרים מ-0 עד 9, זה אומר שאנחנו בבסיס של 10, נכון? לפי כן. 10 האצבעות שלנו, זו הספירה הרגילה במרכאות שלנו, אבל מחשבים מקודדים בצורה דיגיטלית, זאת אומרת 0 ו-1, או בצורה בינארית. או שיש מתח או שאין מתח, בכל מקרה הקידוד הוא באמצעות בעצם שתי ספרות, 0 ו-1. עכשיו, על, על פני DNA, את אומרת שיש 4 אבני יסוד, נכון?
כן, אז בעצם 4 אותיות, או 4 ספרות, איך שאתה רוצה לסתכל על זה.
וואו. וזה זה משהו
שהוא... זה מציאות שפה ש... שבעצם משתמשת בזה, כדי לציין צבע של פיקסל במקרה הזה, ואת המיקום של הפיקסל בתמונה.
אוקיי, זאת אומרת, הם פשוט, זה בדיוק כמו ששומרים מידע דיגיטלי על פני הרדיסק. הם ממפים איזושהי תמונה, או כל אחת מהתמונות, מתוך 25 התמונות בשנייה אחת של וידאו, בדרך כלל במחשב. נכון, ממפים כל פיקסל ושומרים את, את כל הפרמטרים שלו על פני DNA.
כן, עכשיו, חיידקים יכולים לקבל DNA שגם לא עושה שום דבר. מבחינתם, הוא שומר את הסרט, אבל מבחינתם הוא לא עושה שום דבר. הם לא מייצרים ממנו חלבון, הם פשוט שומרים את זה אצלם, בגנום שלהם, זה לא מפריע להם, במיוחד.
זאת אומרת, הם לא מתאבטים כתוצאה מה...
וזה שונה מה-DNA שלנו, למשל?
לא, גם ב-DNA שלנו יש קטעים שאנחנו לא משתמשים בהם.
ולכן אפשר להנדס... זאת אומרת, רגע...
ב-DNA שלנו יש הרבה יותר קטעים שאנחנו לא משתמשים בהם, מאשר חיידקים, האמת.
וואו, אז... אפשר? אז...
כן, כן.
בעצם זה שעשו את זה על חיידק, יכלו לעשות את זה גם על DNA אנושי?
בעיקרון כן, לא בשיטה שבה הם השתמשו, כי השיטה שבה הם השתמשו, שזה... השתמשו במערכת קריספר, שכרגע קיימת בצורה הזאת רק בחיידקים.
רגע, אז מה היא אותה? מעניין אותנו אפילו פיזית, אם את יודעת להסביר לנו, איך משנים DNA? איך מבצעים את זה פיזית? כי זה נשמע באמת כמעט מופרך. קודם כל זה משהו מאוד קטן, לא?
כן, זה משהו מאוד מאוד קטן. אבל יש שיטות ליצור רצף DNA מסוים שיהיה בדיוק בצורה שאתה רוצה. זאת אומרת, נגיד יש 4 אותיות שמסומנות ב-ATG. G ו-C, אז אם אתה רוצה שיהיה לך AATGC, אתה יכול לעשות את זה. או איזשהו, כל רצף שאתה רוצה. אז בעצם יוצרים במבחינה רצף מסוים של DNA, שהוא לפי הסדר שמקודד לחלק מהמידע שיש בסרט.
יונת, אפשר? אפשר? אם, השאלה שלי כזאת, אם את יודעת, הרי ל-DNA לכל בסיס יש את הבסיס שמקביל אליו, נכון? אז השאלה אם הם קודדו רק חצי מהבסיס, כאילו הם השתמשו בשני בסיסים או שהם השתמשו בכל הארבעה, כי הרי זאת
הנה, עכשיו, בדיוק אנחנו שומעים את אזעקת הורדת הרייטינג. זו הייתה שאלה מורכבת מדי שכל מטרתה היא התנסות והשבצה בידע.
לא, 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 לא. אוקיי, רגע, אני אסביר.
קשת, מה את אומרת על אמא שלך? היא קצת מנסה להשוויץ שהיא יודעת.
לא, לא.
קשת, מה את אומרת?
קשת.
הנה, בבקשה, היא ללדת.
אוקיי, לא, לא, אני אסביר. לדנ"א שלנו, הרי...
אלה שני סלילים?
יש לנו שני סלילים לדנ"א, ולכל בסיס יש את הבסיס שמשלים אותו. כמו שתי חתיכות לגו שמתאימות רק אחת לשנייה. ולכן כשאנחנו קוראים את הדנ"א, אנחנו לא צריכים לקרוא באמת את שני הסלילים, מספיק לנו לקרוא רק סליל אחד ורק חתיכה אחת, כי אנחנו יודעים שאם יש לנו את החתיכה האדומה, אז היא בהכרח תתחבר לצהובה, למשל, לדוגמה.
אז האם קודדו שני הסלילים האלו, רק אחד מהם?
האם הם היו צריכים לקודד, אם יש לנו ארבעה בסיסים, הרי בעצם מספיק לנו לקודד קודד רק, כאילו, להשתמש רק בשניים כדי שנדע מה המשלימים שלהם.
אוקיי, יש לך תשובה לזה?
אני לא יודע.
אז הם השתמשו בכל ארבעת הבסיסים, אבל הם כן יצרו בעצם רק את אחד הגדילים שמושלם בעצם, אותו משל השלים בקלות לצד השני.
אז ברשותך אני אשאל שאלה שהיא קצת יותר מלמעלה לסיום. מה זה אומר? שהאם בעתיד יהיו לנו מחשבים ביולוגיים? זה משהו שאנחנו מפנטזים עליו כ-20 שנה, לא? מחשבים שיעבדו על רקמות חיות, על חיידקים?
אז מחשבים ביולוגיים, יש כמה סוגים של מחשבים ביולוגיים שמסתכלים עליהם כרגע. חלק מהם מנסים להשתמש ב-DNA כדבר מבודד, פשוט כ-DNA כדרך לחישוב, כל מיני חישובים שלא צריך להיות בתוך הידקים אלא פשוט במבחינה. כי גם DNA במבחינה אפשר להשלים אותו ולצרף רצפים ולהכפיל אותו וכל מיני דברים, לעשות לכל מיני דברים. הדרך השנייה זה באמת לעבוד עם אוכלוסיות חיידקים שלמות, שזה מה שנעשה פה, וזה החידוש בסיפור הזה, במאמר החדש.
אגב, יש יתרון בלצרוב מידע על DNA, כי יש יותר אבני בסיס מאשר ה-0 ו-1? יש יתרון בזה, או שזה סתם ניסיון למתוח את הגבולות?
יש יתרון, לאו דווקא בגלל שזה יותר אותיות, אלא בגלל שלמשל, הוא מסוגל, אפשר מאוד בקלות להכפיל אותו, כמו שבצורה שבאמת קרן תיארה, בגלל שיש גדילים משלימים. יש כל מיני תכונות שלו שמאפשרות לעשות דברים מעניינים.
זאת אומרת, שורה התחתונה, אם הייתי רוצה לחלץ כותרת שבכל זאת תדבר למאזינים ולצופים שלנו, בעתיד אנחנו נצטרך להאכיל את הקונן הקשיח שלנו.
להאכיל את הקונן הקשיח זה רעיון מאוד נחמד.
פשוט להאכיל אותו, כי הוא יהיה מוקב מחיידקים.
זה שיר שנדבק לך למוח, יהיה משמעות אחרת לגמרי.
ליטרלי.
ועל מידע ויראלי.
כמה ארוך היה הסרטון?
הסרטון היה מאוד מאוד קצר. הם השתמשו בעצם בחמש תמונות מתוך חמישה פריימים מתוך סרטון, זה אפילו לא בדיוק סרטון, זה רצף תמונות שצולם ב-1878. אם מריצים אותה מהר, אז אפשר להתייחס לזה בתור אחד הסרטונים הראשונים שאי פעם צולמו, אז הם השתמשו בזה, הם רצו לעשות משהו כזה שיהיה רפרנס לפריצת דרך הקודמת.
זהו, שפריצת הדרך הזו, רק חסר עוד מידע, מדובר באותו סוס שדוהר. אם אתם זוכרים את המכשירים הראשונים שבאמצעותם היה אפשר לייצר תמונה נעה, אז ממש לקחו את אותו סוס שדוהר מהר, ממש חמישה פריימים, ויצרו אשליה של סוס שדוהר שוב ושוב. זה היה סרטון באמת קצר עם חמישה פריימים, כפי שדוקטור יונת
אני קצת מאוכזבת שהם לא שמו חתול.
חתול מנגן על פסנתר, או בפסנתר כמובן.
נו, ברור שפסנתר.
ברור, ודאי. אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לדוקטור יונת אשחר ממכון דוידסון על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אז בקרוב מחשבים ביולוגיים, ואנחנו רוצים שיר או כבר על הקו, שימו לב, חברים יקרים, אנחנו עוצרים את הכל כי אנחנו מבצעים כאן ניסוי באולפן. זו פריצת דרך בתחום הרדיו, כי אנחנו יודעים שרובכם לא רואים אותנו עכשיו, אז אנחנו נתאר לכם מה קורה פה, אבל לכן נבצע כאן ניסוי ותוכלו לאמת את הדברים עם הצופים של כאן 11. אז בוקר טוב לדוקטור מולקולה.
בוקר טוב, בוקר טוב.
טוב, קודם כל שמחה גדולה, אנחנו נמצאים כאן באולפני כאן תרבות בהרצה עם משפחת לנצמן, ואנחנו עורכים כאן ניסוי שנתאר אותו עבור כמובן המאזינים שלנו. אוקיי, בואו אסבר לנו, אתה מומחה בניסויים, כן.
נכון, נכון, אני מומחה בניסויים, זה מה שאני עושה עם ילדים, ובבתי ספר ומתנסים, הפעילות שלנו מתעסקת בהנגשת מדע לילדים, שזה נשמע כבד, אבל זה ממש כיף, כי עושים הכל בידיים. ומה שרציתי לעשות איתך הבוקר אונליין, שזה פעם ראשונה שאני עושה את זה, זאת האמת, היא לנפח כפפה, אבל לא בעזרת הפה.
זאת okay? אומרת, לנפח כפפה, הנה כפפה כזו מחומר שהוא גומי,
כן,
לטקס?
גומי שכזה, כזה? כן, יש לך שם כוס? Okay.
נכון, אז יש לנו כאן כוס, כפי שביקשת מאיתנו להכין מראש, הנה כוס שלקחנו מחנות לנמכר סביך, דוכן לנמכר סביך ליד הבית, הנה הכוס, באדיבותה.
נכון, ויש לך שם חומץ.
כן, זהו חומץ שלקח לי בערך כשעה להסיר את השם של המותג, כדי שחס וחלילה הציבור לא ירכוש אותו בהיסטריה.
כן, נכון.
אוקיי, אז הנה החומץ.
וצריך להיות לך שם גם סודה לשתייה.
ריח נוראי. רגע, אז קודם כל נמזוג את החומץ.
רגע, רגע.
לא למזוג?
כן למזוג, אבל אתה יודע, במדענות, לאט, כמות. רגע, רבע קורא.
קשת, רק תאשרי שמדובר בחומץ לפי הריח הנורא. מה את אומרת?
כן.
באמת היא לא, חתול חשוב יותר מהפסנתר.
אני אומר שזה חומץ.
כן,
זה חומץ. זה חומץ, ברק תאשר.
אני משהו.
אתה כבר מריח מרחוק, לא צריך, אוקיי.
זוזו, נכון, נכון, שמענו שבתקשורת אוהבים לנפח דברים.
ודאי.
אז עכשיו אנחנו נפח את הכפפה הזאת. אוקיי, אז רגע. אוקיי, בזאת החומרים הכימיים שיש לך
עכשיו. אז רגע, החומץ כבר נמזג, אולי...
כמה שמת? רבע, חצי?
מעט מאוד התקמצנתי משום הרגע.
לא, תשים רבע, תשים אותי נדיב.
הנה, הייתי נדיב.
שליש.
הנה.
בסדר.
מזגתי חומץ, חומץ רגיל.
כן, חומץ רגיל, חומץ
סינתטי. ואחר כך אני נוטה לאבקה שנקראת סודה לשתייה.
סודה לשתייה, שאף אחד לא יודע למה קוראים לה ככה.
ממש לא, כי אי אפשר לשתות אותה.
אז זה לא סודה, ואף אחד לא שותה את זה.
נכון.
לשתות את זה, אם אתה מאוד רוצה, אתה יכול למהול את זה במים ולשתות.
אבל למה לסודה לא קוראים סודה, לסודה ששותים לא קוראים סודה לשתייה, אבל לאבקה קוראים סודה לשתייה. מה, יש פה בג במטריקס.
זה באמת שונה מאבקה תפייה?
רגע.
תעלומה מדעית. רגע, אבל אתה צריך לשים את האבקה בתוך הכפפה.
כן, בתור, נכון, 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 נכון. אוקיי,
לא, דודו, הרסת את הניסוי?
לא, לא, עוד לא הרס.
עוד לא, עוד לא הרס, עוד לא.
רגע, אני בסדר. לא, לא, מיד, אני לוקח את הסודה לשתייה, שזה גם משהו שאפשר לרכוש, ואני אפזר את האבקה.
בתוך הכפפה, כן? בתוך האצבעות של הכפפה.
כן, באצבעות הכפפה. הנה, זה כבר הזז, הוא הופך לאנושי. יואו!
הכפפה הזאת כל כך מתקשרת לאייטמים הקודמים של הברק והחייאות.
נכון, של החלל, החיצון.
הכל, הכל.
הנה, אוקיי.
בעיקר של הפרחת מיתוסים, כי זה מפריח.
האבקה, הנה, אנחנו פיזרנו באצבעות הכפפה, אבקת סודה לשתייה. מה הרכב הכימי? מישהו מכם יודע מה הרכב הכימי של סודה לשתייה? מיד נברר.
זה H2CO3, לא?
זה בסיס. מה שחשוב שזה בסיס. יש לך חומצה בקוף ובסיס.
זוהי חומצה ובסיס. שימו לב, זו בעצם סתירה, נכון? בין חומצה ובסיס.
נכון.
אוקיי, אז מה עושים עכשיו?
עכשיו אתה מלביש את הכפפה בעדינות, בלי שהסודה לשתייה תיפול לתוך החומץ, על הפתח של הקוס.
הנה...
אל תיתן לסודה לשתייה ליפול עד שכל הכפפה לא אותמת את הפתח.
הכל נעצם בצורה, זה הרמטי פה בטירוף. אוקיי, אז הסודה לשתייה, הנה כבר...
אז עוד לא הפגשנו אותם, בסדר?
רק אנחנו הוראות בטיחות, שימו לב, רוצים שנרחיק את זה כמה, הם חושבים שיקרה משהו, הם לא מבינים שלא.
אתה רוצה שאני אחזיק את זה פה פשוט?
זה בסדר גמור, הנה. אז יש לנו כאן סודה לשתייה בכפפה.
עשיתם אמבטיית חומץ היום?
הנה חומץ, ואז מה אנחנו עושים? עכשיו בבת אחת?
רגע,
עכשיו תתאר לי רגע, יש לך קוץ ועליה כפפה עם בפנים סודה לשתייה?
נכון, ומטה חומץ.
כן. תרים את האצבעות של הכפפה ככה שכל הסודה לשתייה תיפול לתוך החומץ.
הנה, הסודה לשתייה משהו... נפלה לתוך החומץ.
וזה תוסס.
רגע, משהו קורה. משהו קורה.
דק, כן,
אני לא מאמין. זה נס. זה נס.
תחזיק את זה, תחזיק את זה, תחזיק את
זה. זה מתפוצץ?
זה מתפוצץ, ילדים תברחו. קשן, תקפסים לממד. קשן. זה מתפוצץ!
זה נראה קצת כמו כדור פורח עם אצבעות.
מה זה פורח?
כמו כדור פורח עם קרבון.
היי, תומה! אז הם מרים אותי, לא! קשת נברכי! זה הסוד
שכולם.
שזה יתפוצץ ליד קשת. שים את זה ליד קשת, שזה להתפוצץ ליד... די, תקשיב, זה...
בקיצור, זה NAHCO3, זה נטרן.
אז בואו נשמע רגע, דוקטור מולקולה, דוקטור קרן לדמה, תספר לנו מה זה סודה לשתייה. קודם כל, הדלקת אותנו. דוקטור מולקולה.
אתם חיים?
תקשיב, זה מטורף. קשת נלחצה, היא מתחבאת מתחת לשולחן, היא עם כסדה. רגע, רק נספר שאתה אמרת שבקוס עצמה, לתוך הקוס מזגנו חומץ, שזו בעצם חומצה, זה משהו חומצי. ה-PH, או ערך האגבה, הוא יותר קרוב, הוא בין 1-7, עד 7 כזה, זה חומצה, נכון? אני משער שהוא נמוך. והבסיס הוא בין 7-14, והסודה לשתייה היא אבקה שהיא בסיסית כנראה.
זה NAHCO3, כלומר
נטרן,
נטרן, מימן אחד, פחמן ושלושה O3 ושלושה חמצנים, נכון?
לא נראה לי שמישהו יכול היה לעקוב.
נכון, תשמעו, מה שחשוב לדעת זה שכשחומצה והבסיס מתחברים זה פולט את הפחמן הדו-חמצני שממלא את הכפפה שלנו.
זאת אומרת, חומצה ובסיס כשהם נוגעים זה בזה, יש איזושהי תגובה, נכון? נוצרת איזושהי תגובה.
נכון, יש תגובה כימית.
כימית, שבין היתר התוצאה שלה, בין היתר זה פליטה של CO2?
נכון, כאילו מין הנוזל הפך
לזה. ומים. אוקיי, והנה הכפפה. אז הנה מצאנו פתרון. נסביר שוב למאזינים שלנו מה היה כאן. באדיבותו של דוקטור מולקולה, וגם באדיבותה של ענת רחל אורי שרכשה את המוצרים, אתמול קיטטה קטטה את רגליה. אז קודם כל השגנו כוס, מדובר בחוס גבוהה יחסית.
פלסטיק גבוהה, נכון. עם שפה בולטת.
נכון, מזגנו בגלל... לתוך הכוס.
זה חשוב, השפה צריכה להיות בולטת, כי זה נותן לכפפה להתאפס על זה, אחרת היא אפה.
ודאי, אחרת אנחנו, זה בעצם מתקן שיגור.
זו בדיוק הדרך שבה היינו משגרים רקטות פעם.
ודאי, באמצעות כפפה וחומץ.
לא, באמצעות בקבוק פלסטיק ואותם חומרים בדיוק, וקק שם.
והתפתחות של המולוטוב.
אני רוצה לציין שאנחנו הזה, הכוונה היא לילדים ולא נאסה. נגיד, נאסה לא שיגרה לחלל עם חומץ תפוחי.
נאסה זה לא אנחנו.
תודה על החידוד הזה. אז רק שוב נזכיר, אנחנו מדברים על כוס עם חומץ, משהו חומצי, במקרה הזה חומץ. שאנחנו גם שמים, מכניסים לתוך סלט וכו', ואז כפפה שבתוכה כבר יש אבקה של סודה לשתייה, למדנו מה הרכב הכימי של האבקה הזו, בעצם מדובר בתהליך של תגובה, הגבה של בסיס וחומצה, ובין היתר התוצאה של הערבוב הזה, או ההתרכבות הזו היא CO2, חמצן, פחמן דו-חמצני כמובן, וגם מים, אתה אומר, שאני מאפשר שפחות ראינו את זה, אבל הנה, הכפפה התנפחה, טוב, זה היה מדהים, אני רוצה להודות.
מכניסים
לדוקטור מולקולה. שאלות בבקשה. כן, כן, קשת רוצה לשאול שאלה. קשת ב9:30 בבקשה. מה השאלה?
מכניסים חומץ לסלט? כן, כן. כן, אין פל שזה מסריח תמיד.
האמת שזה כן קצת חומץ, זה כן מוסיף טעם לא טוב, אבל מוסיפים את זה לסלטים. חמוץ ולא טעים. אבל מבוגרים אוהבים דברים לא טעימים, זה קטע.
אתם יודעים שחומץ זה תרופה לגיהוקים?
עכשיו מבינה את הקטע.
למה?
לגיהוקים.
כן?
אם הגעקים הולכים כפית חומץ, מפסיקים לגיא.
אני חושב שברגע שמכניסים חומץ לפה, אז כל פעולה אחרת מפסיקה בגוף.
בדיוק, זהו, זה הרעיון, זה הרעיון.
ולכן זה פותר הכל. אני מודה מעומק הלב לדוקטור מולקולה על השיחה הזו ועל הניסוי המדהים כאן. תודה רבה. רגע לפני שנעבור לעניין הבא שהוא יהלומים, נשאל את קשת קודם כל. קשת, האם את אוהבת לפסל בבורקסים? כי ראינו בפייסבוק שערכת פסל, עשית פסל בבורקס, זה נכון? ראיתי בפייסבוק.
לא תפיתי את זה.
רגע, הנה, עכשיו שומעים אותך. כן. ראינו תמונה בפייסבוק שלך מפסלת בבורקס. מה את אומרת? זה נכון?
שאמא אמרה לי שהיא לא תפיץ את זה לשום נושא.
אז למה הפצת?
אני לא הפצתי.
אם כן, שוב התעללות בילדים. דוקטור יצחק קדמן.
קשת מפסלת בהכל. הכל, הכל. אין שום דבר בבית שבטוח.
זה מגניב, זה אומנותי ויצירתי.
ולא פיסלתי בבורקסים, פשוט חתכתי אותם ופסלתי בתפוחי האדמה שהיו בפנים.
פיסלת במילוי, במלית, במילוי, במלית, במילוי.
תקשיב, נותנים לך בורקס תפוח אדמה, מה תעשה איתו?
החיים נותנים לך בורקס, תעשה מזה לימונדה.
אבל פירה זה קלאסי לפיסול.
ודאי, מה זאת אומרת? אמרת פירה, אמרת ישר פסלים, כמובן.
אני רוצה לציין שהיא לא ירשה את זה ממני.
את הנטייה לפיסול ולאומנות. רק נזכיר שאת השיר האחרון אנחנו מקדישים כמובן לליאת. ליאת כמובן הרגישי טוב באשר תהי. כמובן, היא כנראה לא מרגישה טוב, אחרת לא הייתי מברך אותה. נפריך מיתוס ואז נדבר על יהלום עצום בגודלו ברשותכם. בואו נתחיל מזומבים. אנחנו רק נציין שהשבוע נפטר אחד הבמאים הפורצי הדרך, בעצם הוא זה ש... יצר את סוגת הזומבים, את מה שנקרא בעצם סרט הזומבים הראשון, ליל המתים החיים, נכון? אנחנו מדברים על ג'ורג' אנדרו רומרו שנפטר השבוע, והוא נחשב לאבי סרטי הזומבים. הוא היה במאי קולנוע ועורך אמריקאי קנדי, והוא זה שייסד את הז'אנר, את הסוגה הזו שעד היום אנחנו חווים מפה ומשם. עצוב, נכון? אבל האם יש אחיזה במציאות? האם יש זומבים במציאות, דוקטור קרן לנצמן?
כן, כן, יש.
רגע, קודם כל ברק, בבקשה. קודם כל ברק, בבקשה.
אמא לפני קפה שווה זומבים.
תשמע, זו הערה מהמוצדקות. אני מוכרח לומר שאם הייתי צריך לבחור בין בנך לבין אמא שלך כאורח באולפן, אתה עדיפות ראשונה, ואמא שלך... זו הייתה הערה לעניין, כל הכבוד.
זו בכלל שאלה?
לא, אנחנו מסכימים ביחד. אוקיי, אז ננתק מיד את המיקרופון של אמא שלך וננהל רק את השידור. מה אתה אומר? רגע, אמא לפני קפה בבוקר, איך היא מגיבה? היא יותר רעה? היא אכזרית? זאת אומרת, היא ממלמלת, אפילו לא מצליחה לייצר קשר עין, ממלמלת שטויות?
לא.
זאת אומרת, אמא שלך חייבת את הקפה, את הקפאין, את אותו סם פסיכואקטיבי חוקי, כדי לתפקד.
כן.
היא מכורה לקפה.
אני חושב אגב שזה רוב הרופאים, לא?
האמת שזה מצדיק באמת מקצוע רפואה. רגע, קשת, מה את אומרת? לפני שאמא לוגמת קפה, היא רעה, היא לא נעימה?
לא, לפני שהיא לוגמת קפה, היא במצב של חתול עם קרייזי טיים, ואחרי שהיא גומרת את הקפה, היא במצב של
מצב אותו דבר.
לא, של האחות החורגת המרושעת.
מה? זאת אומרת, אמא היא רעה בכל מקרה.
לא, אחרי שהיא גומרת הקפה, אחרי שאין לה יותר קפה.
כשהיא נגמר בדם. זאת אומרת, את לא אוהבת את אמא, בואי נגיד את האמת. בואי נגיד את האמת.
אולי.
אמא היא גורם מיותר בבית, אמא היא מציקה לך.
והיא חייבת לדבר על זובים.
חייבת, נכון, היא כופה עלינו את הזיכר.
כן, יש נושאים מעניינים יותר. שאני אשאיר אתכם לבד, כאילו.
רגע, אז...
כן, זה מה שאמרנו.
אז הנה גילינו שבמשפחת לנצמן, לפני שדוקטור קרן לנצמן לוגמת קפה, היא בלתי נסבלת, וגם אחרי, זה מה שהילדים אמרו בעצם. הם כן... אז עכשיו, יואב, איך אתה...
מכינים בבית זה קפה.
זהו, נראה לי שאתה צריך בבוקר כבר לקטוף את פולי הקפה בהיסטריה.
לא, את הקפסולות וניל שהוא אוהב שהוא שכח באוטו.
הם כן, אמא מכורה לקפה. טוב, אתם לא שותים קפה.
אני רוצה לציין...
אגב, קפה מזיק לילדים?
כן. לא.
קפאין?
מה? רגע, איפה? איך? מה?
רגע, זומבים.
זומבים. כן, כאילו מבין.
את לפני קפה.
אני רציתי לציין שאתה זוכר שלפני כמה זמן דיברנו על הקטע של קפאין, ואני הכחשתי בכל תוקף את האפשרות שקפה יכול להזיק לאנשים?
נשמע שעל פי מחקרים הוא לא מזיק, אבל במקרה הזה הוא מציל חיים.
במקרה הזה הוא מציל...
אני בינתיים נזכרתי שיש קשר לחלל. חשבתי שלא יהיה לי מה להגיד על הנושא הזה.
בבקשה.
לא, של בליל המתים החיים, נכון? זה הסרט הראשון של רומרו, אז הסיבה שהם קמו לתחייה, זה בגלל לוויין רוסי רדיואקטיבי שחולף מעל בתי קברות.
מעל בתי קברות.
זה ערבוב של כל האלמנט.
לגמרי, ומהקרינה הם קמים לתחייה. זה מהתקופה שזה היה חדש, כנראה, הדברים האלה.
מדהים, דוקטור קרן לנצמן, האם יש זומבים?
אז ככה, קודם כל, ליל המתים החיים זה יופי של סרט, ואני מאוד ממליצה עליו, הוא גם סרט אימה טוב, הוא גם סרט בפני עצמו, הוא סרט מצוין. אני מאוד אוהבת אותו באופן אישי, ראיתי אותו פעם אחת, ואחרי זה לא ישנתי בלילה. זומבים זה לא דבר אמיתי. יש המון אגדות, יש המון פולקלור עממי על כל מיני מקומות, בדרך כלל בכל מיני שבטים נידחים, שהכהן הראשי של השבט יכול לחשב אנשים וכן.
להפוך אותם למין... זה סוג של עבדים לעתים, נכון?
כן, בהתנוזה וזה... בואו נשים את זה בצד. בן אדם שמת נשאר מת, הוא לא חוזר לחיים. אין לנו
מת הוא מת.
מת הוא מת, ולא משנה כמה מוחות הוא יאכל, הוא לא יכול לחזור לחיים.
מישהו ניסה לאכול מוח כדי...
לא, יש באמת אנשים שאוכלים מוחות, יש כל מיני סוגים של קניבלים, זה מעביר מחלות בעיקר, זה לא בריא, אני ממליצה מאוד לא לעשות את זה.
לא לעבור
לקניבליזם. אבל אוכלים מוחות של דגים...
אני מאוד מקווה שלא.
לא של בני אדם. אוקיי, רגע. אבל הזומבים זה בלתי אפשרי וזה לא קיים. מה שכן, יש הרבה מאוד ניסיון להשתמש ברקמות של אנשים שנפטרו כדי לעזור לאנשים לחיות.
השתלות דברים.
השתלות דברים, נכון. יש השתלות לב, יש לנו את זה כבר יותר מ-50 שנה. השתלת הלב הראשונה נעשתה בשנות ה-60, אני לא זוכרת את השנה.
והשתלת מוח?
אז זהו, אז השתלת מוח, עכשיו מדברים על זה. יש איזשהו רופא, יש מישהו שטוען שהוא יכול להשתיל מוח, וכבר יש לו מתנדב אפילו להשתלת מוח, בן אדם עם מחלה סופנית, שיתנדב שישתילו את המוח שלו בגוף של אדם
זה,
אחר.
זה יותר רגני, כי, כי אנחנו זה המוח שלנו בעצם, אז,
כן.
אז זה בעצם להשתיל גוף.
נכון.
אתה צודק, פילוסופית זה מדויק
אז
יותר.
אז זהו, זה השתלת גוף, כן, תודה על התיק.
נכון, השתלת גוף.
זה, להגדיר את זה בעדינות, הקולגות שלי בכל העולם, שזה אומר כל בן אדם עם תואר MD, מאוד מאוד סקפטיים לגבי האפשרות הזאת, מכיוון שזה לחבר נוירונלית. יש הרבה חוטים לחבר, ואנחנו לא יודעים לעשות את זה מספיק טוב.
אמא, יש לי שאלה בשבילך.
בבקשה.
אם מישהו מת, ואז משתילים לו מוח של מישהו אחר, זה אומר שהמישהו האחר... זה אומר שהמישהו האחר בעצם יקבל גוף חדש?
זה הרעיון של אותו כן, מנתח כן. שטוען שהוא יכול לעשות את זה.
אבל כנראה שכרגע זה לא פרקטי,
כרגע
נכון?
זה לא פרקטי. כרגע אין לנו את היכולת להשתיל דברים בצורה כל כך טובה.
אין אפשרות להשתיל מוח, אבל אנחנו רוצים להפתיע אתכם. אנחנו היינו ערוכים לאייטם הזה, וכן הבאנו לכאן את מושתל המוח הראשון, שמיד ייכנס לכאן. קשת, הנה בואו... טוב, אין לנו את זה. אבל אנחנו רוצים לעבור לדבר לסיום השעה הראשונה, ורגע לפני שאנחנו נפרדים מהצופים של כאן 11, נדבר על יהלומים. או בעצם על יהלום אחד שגודלו 1109 קרט. השבוע פורסם שתאגיד היהלומים הקנדי לוקרה ניסה למכור את היהלום העצום הזה במחירה פומבית, אבל לא נמצא לו קונה, לפחות לא במחיר שהם דורשים, כ-70 מיליון דולר. יש לכם 70 מיליון דולר?
אין למכור את אימא.
יש את חיסכון לכל ילד, אנחנו נשבור אותו.
נמכור שרחת של נמש ב... 100,000 דולר.
נמש, תזכיר לנו מי זו או זה?
החתולה.
החתולה שלה.
לא, מיליון דולר יותר.
מיליון דולר. שימו לב, יש פה יהלום עצום, יש מישהו שרוצה לרכוש אותו, אבל הוא מוכן לשלם רק 61 מיליוני דולרים, ולא מתאים כמובן לתאגיד הקנדי הזה. עכשיו אנחנו רוצים רק לספר לכם שקראט, למי שלא יודע, מדובר ביחידת מידה של מסה או משקל בלשון העם, שהיא 50 גרם, ולכן 1109 קראט זה בערך 221 גרם, שזה סוג של כרבע קילו, לא מעט. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע יותר על היהלום הזה ובכלל מפיו של דוקטור אבי סייג, דוקטור לנוירוביולוגיה ממכון דוידסון. בוקר טוב.
בוקר טוב, דודו ולנצמנים.
כן, אז כולנו כאן רוצים ללמוד על היהלום באופן כללי. מה זה בעצם יהלום? ממה הוא עשוי?
כן, אז יהלום זה בעצם צורה מאוד מאוד תאורה של היסוד פחמן. פחמן, אחד מה-92 היסודות שקיימים באופן טבעי על כדור הארץ.
כן.
אנחנו נתקלים בו בצורה, נגיד, לא גבישית, זה הפחם של המנגל, או בחברת חשמל, היא משתמשת בפחם, שורפת פחם מהאדמה, אבל אלה צורות לא נקיות של פחם, זאת אומרת, הוא מכיל שם בדרך כלל גם עוד מימן. עכשיו, ליסוד פחמן יש צורה מאוד מאוד נקייה, שזה היהלום בעצם.
היהלום, זאת אומרת, יהלום בעצם הוא פחמן טהור, C, מה שמכונה בטבלה המחזורית. זה גם יסוד שנמצא אצלנו בגוף, נכון? זה לא יסוד נדיר בטבע.
לא, זה יסוד מאוד מאוד נפוץ, ובעצם אולי זה היסוד הכי חשוב שנמצא אצלנו בגוף. אגב, עכשיו כולם יודעים שיהלומים לנצח, ויהלום הוא מאוד קשה, וזה קשור בעצם לתכונות המאוד מיוחדות של היסוד פחמן.
מהם התכונות של היסוד פחמן?
בוא נגיד, התכונה הכימית, אולי הכי מעניינת, זה שהיכולת ליצור קשרים כימיים, נגיד חמצן יכול ליצור שני קשרים כימיים, מימן יכול ליצור קשר כימי אחד, חנקן שלושה, ופחמן ארבעה קשרים. ובמצב שהוא נמצא בתור יהלום, כל פחמן קשור לארבעה פחמנים אחרים. וזה של ידו קשור לארבעה, וזה שקשור לידו קשור לארבעה, וזה קשור לידו קשור לארבעה.
זאת אומרת, המבנים הם של ארבעה תמיד.
לא ארבעה, של פחמנים שקשורים מכל הכיוונים שלהם, מלמעלה, מלמטה, מקדימה ומאחורה, ולכן הוא כל כך קשה, כי הוא תפוס בארבעה קשרים.
מעניין.
ומבנה מאוד צפיד.
חבל שאנחנו כמובן לא יכולים להראות, כי אנחנו בעיקר ברדיו, וכאן 11 עדיין לא הצלחנו לפתח את היכולת של הקרנת תמונות, אבל אתה אומר שהסיבה לחוזק של היהלום היא מולקולרית, נכון? המבנה המיוחד הגבישי של יהלום.
מה שמעניין אגב, שליהלום יש אח, שגם הוא פחמן טהור, וזה הגרפית של היפרון.
אז זהו, אני מוכרח לשאול, אם גם גרפית, או הקצה, החוד של היפרון, הוא גם פחמן טהור וגם יהלום, אז מה ההבדל ביניהם?
בדיוק כמו שאמרת קודם, המבנה המולקולרי. בגרפית, כל פחמן קשור רק לשלושה פחמנים. טוב, יש לו שלושה שכנים, ולא ארבעה. ואז, מהסיבה הזאת, יש לו אלקטרון נוסף, כי כל קשר כימי נוצר על ידי אלקטרון, יש לו ארבעה אלקטרונים שיכולים, ואז האלקטרון הנוסף הזה הוא חופשי למעשה, ואז נוצר מין מבנה, טוב, אנחנו עוד פעם ברדיו, אבל אם כל פחמן קשור לשלושה פחמנים, בזווית של 120 מעלות, הצורה היא משושע, ונוצר מין מבנה שהוא דמוי כברת של דבורים.
זאת אומרת, אלה אותן אבני יסוד, אבל...
אותו אבן יסוד אפילו.
ממש.
כן, אבל פשוט צורת בנייה שונה, זה כמו שתיקח מבנה של לבנים ותבנה ממנו נגיד קשת, ועם עוד יציבה, ועכשיו...
בבקשה.
הסיבה שהיהלום לא נמכר, קשורה, אגב, מבחינה עקיפה, למדע.
מדוע?
השאלה, איך יהלומים נוצרים בעצם? יהלומים נוצרים במעבה האדמה, שיש שם סלעים שהם עשירים בפחמן, ולחצים מטורפים שלוחצים אותם, והופכים באמת צורה של גרפית לצורה של יהלום.
זאת אומרת, חוד של עיפרון באדמה אחרי מיליוני שנים ולחץ רב להפוך ליהלום.
כן, אגב, המנחה שלי לתרמודינמיקה אמר שתרמודינמיקאי לעולם לא קונה יהלומים לאשתו.
אלא?
אני אגיד לך מדוע, אולי, לא יודע, קונה לה דברים אחרים, אבל יהלומים הוא לא קונה לה, כי יהלום הוא צורה פחות יציבה של הפחמן מאשר הגרפית. זאת אומרת, כל יהלום ברבות השנים יחזור להיות גרפית.
כן? וואו, אז עבדו עליי, אם אתה באת זו.
לא, אבל זה ייקח כמה מיליארדי שנים, זאת אומרת, כי הטבע שואף למצב היציב יותר.
כל התצוגה של יהלומי הכתר עכשיו, בטאוור, פשוט.
רק בואו עבור הפמיניסטיות נציין שגם אישה יכולה לרכוש יהלומים לגבר.
או לעצמה. הגבר יכול לעצמו.
לא צריך להגזים.
אז נשאל השאלה, אם זה רק פחמן, רק יבנים של פחמן, למה לא לייצר את זה במעבדה, בצורה סינתטית, בצורה זולה? אז שנים ניסו, ובאמת מאוד מאוד קשה, אפשר לדחוס גרפית וליצור יהלומים, ויצאו יהלומים קטנים וחסרי ערך, ושימשו בעיקר לתעשייה, למשל...
עדיין אי אפשר לייצר.
לא, 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 ואז אני רוצה להגיע לבית. בשנים האחרונות הייתה פריצת דרך.
די.
והצליחו לייצר יהלומים סינתטיים באיכות מעולה וגדלים שונים בשיטה אחרת לגמרי. לא על ידי איך שהם נוצרים באמת בטבע.
אלא?
אלא פשוט שיטה אחרת מדהימה. פשוט בונים אותם אטום אחרי אטום. ואיך עושים את זה? לוקחים צינור, שמים בו גז בישול, לצורך העניין, גז בישול, או גז מאוד דומה לגז בישול,
כן.
ומחממים אותו מאוד, לא ל-200 מעלות כמו תנור ביתי, אלא ל-2000 ואלפי מעלות, בלי חמצן.
אוקיי.
אבל זה גז לא נשרף. מה שקורה הוא מתפרק, הוא מתפרק לאטומים שלו, לגז בישול ומימן ופחמן.
רגע, דוקטור אבי סייג, אני נאלץ לעצור את השיחה, כי יש לנו עוד 7 שניות לשיחה הזו. אנחנו נודה לך, ואולי נשלים את השיחה הזו בתחילת השעה הבאה. אני רוצה להודות לך ולהיפרד מהלנצמנים והצופים של כאן 11. תודה רבה, אנחנו ממשיכים כאן ברדיו.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, רשת חדשה כאן בכל ישראל, ואנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, ואנחנו גם בפייסבוק, כאן תרבות, ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו, כאן עוד, אודי, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, עם ספשייל מרתק. אנחנו מערכים באולפן את משפחת לנצמן, וזוהי מצבת המשפחה. דוקטור קרן לנצמן היא רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות ציבור, אפידמיולוגיה, מה המשמעות של המילה?
חקר התפשטות מחלות, לאו דווקא מדבקות.
אז איך הן מתפשטות?
באופן כללי, מחלות שמתפשטות.
האמת שיש מחלות של צערנו שמתפשטות, ולא בצורה של הדבקה. ומהנדס החלל יואב לנצמן, מהנדס בכיר בעמותת Space.il, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
ובוקר טוב לילדים ברק בן ה-13, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב ברק, ובוקר טוב לקשת בת ה-9.5, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אני רואה שקשת את מחזיקה בקפיץ.
סלינקי.
סלינקי, שמה, את יודעת מה העיקרון הפיזיקלי שעומד בבסיסו של הסלינקי הזה? יש פה איזה טריק מדעי פיזיקלי, לא? מהנדס החלל יואב לנצמן.
לא, זה המעבר טנה הזה, שהוא עושה ככה במדרגות.
כן, זאת אומרת, אומר קפיץ. זה ההסבר להתנהגות המוזרה שלו.
גם להגיד תנה, להגיד אינרציה.
תנה נשמע יותר מדליק. בשעה הקודמת עסקנו באפשרות לשמור סרטונים או מידע באופן כללי על חיידקים. זאת אומרת, לצרוב את המידע הזה ולקרוא אותו מ-DNA של חיידק, וזה מרתק. וגם התחלנו לדבר והשיחה נקטעה, כי הגענו לסוף השעה, ולכן נמשיך את השיחה הזו. דיברנו על יהלום עצום, נזכיר רק למאזינים שלנו, שאנחנו מדברים על יהלום בגודל של 1,109 קרט, הכוונה היא לכמעט, זה בערך 221 גרם, יהלום עצום שאי אפשר היה למכור אותו, שחברת לוקרה הקנדית לא הצליחה למכור אותו, ולכן ככל הנראה הם לא מסתפקים ב-61 מיליוני הדולרים שהציע עבור הרוכש הפוטנציאלי, אלא הם דורשים 70 מיליון דולר, ולכן הם מתכוונים לחתוך אותו. אנחנו באופן כללי ננצל את העניין הזה לדבר על יהלומים, וכבר דיברנו עם דוקטור אבי סייג, דוקטור לנוירוביולוגיה ממכון דוידסון, על מה זה יהלום. יהלום, הבנו שמדובר במבנה מאוד יציב ומאוד מסוים כמובן של פחמן, כשגרפית זו גם צורה אחרת טהורה של פחמן, אבל המבנה הוא מעט אחר, וסיימנו את השיחה בנקודה מרתקת שנכון היה לא לחפף, ולכן אנחנו רוצים לדבר לעומק. אתה בעצם, דוקטור אבי סייג, שנמצא כבר על הקו, אתה בעצם מצביע על שיטה חדשה להפקת יהלומים שהם לא יהלומים פייק כאלה, מעפנים, אלא אמיתיים.
אמיתיים לגמרי, אגב, וזו בעקיפין הסיבה שיש בעצם קריסה בקטנה, או לא, אולי תהיה, השוק היהלומי עומד בפני מהפכה, הם כל כך, הם באמת לא פייק.
כן, רגע, אנחנו איבדנו את דוקטור אבי סייג, האם אפשר לאתר אותו שוב? אנחנו מיד נשיג אותו, כנראה שתעשיית היהלומים הצליחה לירט את השיחה.
הביג דיימונדה.
אין מה לעשות, אבל זה אכן, אני משער שאם אפשר יהיה להפיק יהלומים בצורה מלאכותית, זה משהו שיזעזע.
אני למדתי פעם, כשלמדתי חומרים בטכניון, אז סיפרנו שיהלום, גם בגלל הצורה המרחבית המאוד מאוד מסודרת שלו, הוא מוליך חום מעולה. זה הרבה יותר טוב ממתכות, למשל.
מה הכוונה היא להולכת חום?
זאת אומרת שאם צד אחד שלו נוגע במשהו חם, הצד השני מתחמם מיד.
אוקיי.
ואם אפשר היה להפיק יהלום בצורה של סיבים, למשל, אז אפשר היה לפתור את כל בעיית החום של מחשבים, למשל, ושל שבבים.
מעניין מאוד, ויקר נשמע, אבל אולי בעתיד זה לא יהיה יקר.
לפחות כשלמדתי זה לא היה אפשרי, עכשיו כשאנחנו מדברים על לייצר יהלומים, אולי יש...
אז שוב, דוקטור אבי סייג, אתה נמצא... הרעיון
הרוח בעולם, כן, אני צוחק.
אז בבקשה, בוא נשמע על הדרך שבה אפשר היום להפיק יהלומים של ממש, בוא נשמע.
אמרתי שעה שעברה ששנים ניסו בדרך שבה יהלומים נוצרים בעצם בטבע, לקחו גרפיט ודחסו אותו בלחצים מטורפים ומחבשים מטורפים, ואכן נוצרו יהלומים, אבל הם היו קטנים וחסרי ערך ולא יפים ולא גדולים. פשוט ניסו גישה שונה לגמרי. אמרו, אם בעצם יהלום הוא צורתו התאורה של הפחמן, אז בוא נבנה אותו מאטומי פחמן. השאלה איך משיגים אטומי פחמן? אז פשוט לקחו גז שמכיל פחמן, לצורך העניין כמו גז בישול או גז דומה לו, והעבירו אותו בצינור וחיממו אותו מאוד, לא 200 מעלות אלא כמה אלפי מעלות, בלי חמצן. עכשיו, אם יש חמצן, הגז נשרף. כל אחד יודע שבבית הגז בישול פשוט נשרף, לפחמן הוא חמצני ומים ושאר תוצרי הלוואי. אם אין חמצן, הגז פשוט מתפרק בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות לאטומים שבונים אותו, למימן ולפחמן. עכשיו, יש לנו בעצם צינור שזורמים בו אטומי פחמן, או אפילו פלזמה של פחמן, לא משנה, ולצורך העניין, אטומי פחמן נעים בתוך הצינור הזה, ובקצה הצינור שמים שם זורעים, מה שנקרא יהלום אמיתי. קטן, קטנצ'יק.
מעניין.
עכשיו, אטומי הפחמן שעפים להם בזרם הגז, פוגעים ביהלום האמיתי ומתחילים לבנות אותו, להצטרף אליו, למבנה.
זאת אומרת, זה תהליך של עיבוי יהלום קיים?
בדיוק, בעצם. זה נקרא Chemical Vapor Deposition. לא יודע,
עיבוי... זה כמו גידול כבישים.
כן.
מעניין.
זאת אומרת שאתה צריך יהלום כדי ליצור יהלומים.
כן, אבל קטן.
זרע, זרע. זאת אומרת, אחרי יום בערך של התהליך הזה, אתה מקבל בעצם זרעת היהלום מיהלום קטן, אתה מקבל יהלום גדול. עכשיו, באמת זה לא יהלום מזויף, זה פשוט יהלום לכל דבר ועניין, ובאמת עשו תחקיר לפני שנה בטלוויזיה, הלכו עם יהלומים, טבעתים לכמה יהלומנים, חלק עם אפילו 30 שנות ניסיון, כל תשעת היהלומנים נפלו בפח. הם לא נפלו בפח כי זה פשוט יהלום.
רגע, אני מנסה להבין, אבל התהליך עצמו הוא לא יקר, הרי כפי שאני מכיר את המציאות שלנו, ודאי תהליך הפיכת גז הבישול ליהלום, הוא יקר כמו מציאה של יהלום, לא?
לא, 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 מחירם של היהלומים בדרך הזאת הוא שליש, הוא שליש ממחירם של
יהלום. מה אתה אומר? וואו.
והאמת היא שעם התפתחות הטכנולוגיה, המחיר צפוי לרדת, עכשיו, כבר עכשיו... השוק של היעלומים, קראתי קצת, הוא בערך 20 מיליארד דולר, וחצי מיליארד זה יעלומים סינתטיים, שצופים שבשנים הקרובות זה יעלה ל-10%, ועד שנת 2050 זה כבר יהיה, רוב השוק יהיה יעלומים סינתטיים בעצם. אין אדם שמסוגל להבחין, צריך מכשירים מאוד מתוחכמים כדי להבחין.
אני רק חושבת על ההשלכות הפוליטיות של יעלומים שמיוצרים טכנולוגית בלי שאף אחד יצטרך לכרות אותם.
אז זה דווקא השלכות לטובה, כי אנחנו יודעים שכל העבודות המכרות האלה.
אבל ברגע שענף היעלומים יתמוטט, מה שישאר זה רק להפיק בצורה מלאכותית מכוניות יוקרה ושעוני יוקרה, וגמרנו, אין יותר יוקרה בעולם.
ובני אדם יוקרה.
עכשיו שינו את הסיסמה, אפילו במקום יעלומים לנצח, זאת הייתה הסיסמה הנצחית. עכשיו הסיסמה של תעשיית היעלומים זה rare is real, נדיר זה אמיתי. כביכול שרק יהלומים שנחרו, שהם נדירים, שהם מצאו אותם במכרות, הם האמיתיים, אבל האמת היא שזה לא נכון. זה יהלום וזה יהלום לכל דבר ועניין.
כן, אבל הוא היה באמת כחלק מהמיתוג של היהלומים שקוראים אותם, אז ינסו להדגיש דווקא את העובדה שאנשים התאמצו וחיו.
כן, זה עבודת יד, זה משמעותי.
זה פסיכולוגיה, אתה מבין, זה כבר פסיכולוגיה ולא מדע, אבל זה בדיוק כמו ההבדל בין ויטמין C שיוצר במעבדה לויטמין C שבידדת אותו מפרי. בסופו של דבר הזהות נעלמת אותה מולקולה.
ובשניהם יש גם פחמן, זה בכלל כן. מסתדר לנו.
כן, אז זה. אולי רק דבר אחרון, גם, אגב, גם הסיסמה יהלומים לנצח היא, כמו שאמרתי, היא לא נכונה גם בעניין הזה שיהלום בסופו של דבר ברבות השנים, לא יודע, מיליוני השנים או מיליארדי שנים, יהפוך חזרה להיות גרפית.
כן.
אבל גם כן, אומרים שיהלום הוא החומר הקשה בעולם, הרי. מה, כן. מה זה קשה? זאת אומרת, איך אתה מגדיר קשה? האם אפשר לשבור יהלום?
לדעתי, כפי שאני מכיר את הוריי שעבדו בליטוש יהלומים, מדי פעם נשברו שם יהלומים?
נכון, אז איך הדבר הכי קשה נשבר? כן, זאת אומרת, דברים קשים.
שאלה משברים, טובה, פגמים.
לא, הרי גם זכוכית, האם זכוכית היא חומר קשה?
כן, מאוד.
זכוכית היא חומר מאוד קשה, הסיבה שחותכים אותה, מערכות זכוכית יהלום.
נכון.
זאת אומרת, קשיות זה בכלל לא עניין של שבירות, זה שני תכונות שונות. קשיות זה פשוט תכונה מי חורט את מי. אם תיקח שני חומרים ותנסה לשרוט אחד עם השני, אתה בודק מי שורט את מי, ופשוט יהלום זה החומר שאף אחד לא מצליח לשרוט אותו.
זאת אומרת, הוא החומר הלא שריט.
אבל הוא נשרט על ידי יהלומים אחרים.
זהו, רק יהלומים אחרים. אבל זאת הסיבה שבאמת הבעיות יהלום, אפילו אחרי 40 שנה, נשארות מנצנצות ולא מאבדות את הברק שלהם. אז באמת יש לו תכונות ייחודיות, אבל הוא בהחלט נשבר, שביר, תיתן לו מכה קשה חזקה, הוא נשבר כמו זכוכית.
לסיום שאלה מתחום האסתטיקה, דוקטור אבי סייג, האם אתה עונד את הבעיות יהלומים? או שאתה מוותר, אתה הולך על חומרים כימיים אחרים, או חומרים.
אני לא עונד שום דבר, וגם לא טבעת.
אז אנחנו כמובן רוצים להפתיע אותך, הלנצמנים ירכשו לך טבעת מסגסוגת של זכוכית.
מפירה. טבעת מבורקס.
לא, אני מעדיף, לא יודע, כמה קראטים טובים, אז אני אפרוש לי לפנסיה גם.
נכון, האמת שזה פתרון לא רע. כל עוד אי אפשר לייצר אותם בצורה מלאכותית.
ועכשיו השאלה אם יצטרכו לשנות את השם של סרט ג'יימס בונד שכולנו מכחישים, כי הוא לא משהו בכלל. כן?
מה?
לא, די.
יהלומים לנצח.
יהלומים לנצח, נכון.
כן, כן. אנחנו אגב נכניס את התוכנית לעריכה ונסיר את ההערות. אתה יכול להירגע. בערב זה לא יישמע כפי שזה יישמע.
אגב, יהלום, בגלל שעושים מפחמן הוא גם דליק. זה גם מעניין.
כן, מעניין.
אפשר לשרוף יהלום בחמצן טהור בתוך טיים עם מבער, בוער יופי.
וואו, מדהים. טוב, הנה הרווחנו הרבה מאוד מידע על יהלומים. תודה רבה לדוקטור אבי סייג.
רגע.
היום לא, מה? מזהם כמו מדורה?
שהוא נשרף.
כשהוא, מה, הוא פולט?
הוא פולט פחמן דו-חמצני.
כן.
זאת אומרת, כן, גז חמה, זה לא גז כל כך מזוהם, אבל הוא לא מעלה אשן, בוא נגיד.
לא לשרוף את התכשיטים של אבא ואמא.
לא, הוא גם לא, הוא לא נשרף כל כך בקלות. זה מבאר עם חמצן טהור, ואז הוא נשרף יפה מאוד.
אני עכשיו רוצה להודות לדוקטור אבי סייג על השיחה הזאת. תודה רבה לך.
תודה, דודו ולנד.
יש את מה, במה את רוצה לעסוק שתהיי גדולה יותר? מה, יש כיוון?
תלוי מה יהיה כשיהיה.
מה יהיה? לא יודע, האנושות תחיה במערות ותהיה קרינה רדיואקטיבית ונחיה בכוכבים אחרים, אבל מה את רוצה לעשות כשתהיה גדולה? האם את רוצה להיות, בוא אני אכוון את השאלה כדי שזה יסייע לנו.
האם אני רוצה להיות גדולה?
את רוצה להיות גדולה?
לא.
לא, אז מה? את רוצה להישאר קטנה? כן, האמת, למה?
כן, כי אז כי אז כל פעם שאני גדלה יותר, אז יש יותר שיעור הבית.
כן, יש יותר שיעורים, האחריות היא גדולה יותר, והחיים הופכים למבאסים, אבל גם יש יתרונות כשאתה גדול. ואז מתים, אתה אומר. הדלקת אותנו ברק, תודה רבה על המידע הזה. תגידי לי, קשת, את פוחדת מחולדות?
מה פתאום?
אז אנחנו רוצים להפתיע אותך. יש לנו כאן חולדה בכלוב, הנה, לטפי אותה.
איפה?
אנחנו לא משודרים בטלוויזיה.
תעמידי פנים כאילו, תעמידי פנים כאילו.
חולדה.
לטפי את החולדה.
מחרסם בגודל בלתי רגיל.
אני אעשה כל
אותו. הנה, הנה, שכה אותך. אוקיי, אז שימו לב. בשבוע פורסם שראש עיריית ניו יורק ממשיך להילחם בנגע החולדות שבעיר ניו יורק, והפעם באמצעות, שימו לב, קרח יבש. אחרי אלפי תלונות של תושבים בעיר, ראש העירייה שלף את נשק יום הדין קרח יבש, שהוכיח את עצמו בפארק בצ'יינטאון, פשוט ממלאים, בדקתי בכתבה עצמה, ממלאים את המאורות של החולדות בקרח יבש, אכזרי מאוד, אבל זו הדרך להדביר את החיה הזו, שהיא סוג של חיה מופלאה, אבל עשויה ככל הנראה גם להזיק. בנוסף, הם מתכוונים להציב מתקני השפע חסינים מפני חולדות, במסגרת תוכנית כללית שעולה לי משלם המיסים שם 32 מיליון דולר. עכשיו, ודאי שאנחנו מתייחסים לחולדה כמזיק, לפחות על פי הכתבה הזו, אבל שימו לב, גם יש מחקר חדש שפורסם, כבר ריכזנו עבורכם את כל המחקרים שקשורים לחולדות, חוקרים גילו שחולדות יודעות כשהן שוכחות דברים. זאת אומרת, חולדה יודעת, והיא חושבת, אוי, שכחתי, זאת אומרת, היא מודעת לעובדה שהיא שכחה משהו. על היצור המופלא הזה, ואולי גם כדי להבין האם הוא יצור מזיק או מסוכן, אנחנו רוצים לשאול את הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור, אני נמצא כאן עם הלנצמנים, שכולם כמובן רועדים מפחד, מפני החולדות.
אנחנו בעד החולדות, הן מעבירות כמה מהמגפות הגדולות בתולדות המין האנושי.
אז כן, אז...
קרן לא הייתה קריירה בלי החולדות.
מה, אבל באמצעות נשיכה, איך המחלות האלה...
קודם כל הן מאחסנות של חיידקים ופרעושים שמעבירים את החיידקים האלה לבני אדם, הן נושכות, הן מגיעות לכל מקום.
זאת אומרת, הן לא רק נושאות מחלות, אלא נושאות חיידקים שבעצמם חולים, או לא משנה, או יצורים אחרים.
חיידקים שגורמים למחלה, נכון.
אוקיי, אז
וורד צודקת, האמת היא שלא בלעדיהם, אני הייתי צריכה את החולרה כדי שהאפידמיולוגיה תתפתח, אבל בהחלט מגפת הדבר של ימי הביניים הייתה קטליזטור מאוד רציני לתחום של בריאות הציבור.
אוקיי, אז בואו נדבר על חולדות, ננסה להבין את היצור הזה.
כן, אז באמת מדובר ביצור מאוד מאוד מופלא. מדובר בבעל חיים מאוד חכם, מכרסם גדול, והמחקר הזה שאתה התחלת לדבר עליו, זה מחקר שמדבר על חולדות שיודעות שהן שוכחות. עכשיו, מה כל כך מיוחד בזה? אז בעלי חיים שהם פשוטים יחסית, ורמת המודעות או התודעה שלהן היא נמוכה יותר, אם הן יוצאות ושוכחות לנעול את הדלת ונכנסות כבר לאוטו, הן לא יחזרו אחורה או לא יזכרו שהן בעצם שכחו את לנעול את הדלת. כן. אבל בחולדות הן הגיעו למסקנה שהן כן מסוגלות לרמת התודעה הזאת, שרואים אותה אצל פרימטים, אצל מקוקים למשל, רואים את זה אצל שימפנזים, ורואים את זה אצל בני אדם. עכשיו, הדרך לעשות את המחקר הזה הייתה מאוד מעניינת, כי מה שהם עשו, זה שהם לקחו חולדות, ונתנו להן להריח תבלינים שונים, פפריקה, טימין, קינמון, דברים שיש בהם איזשהו רצון להגיע אל הגמול הזה בצורה של טעם, של מזון עם טעם מסוים, והחולדות היו צריכות להגיע, לחתור ולהגיע אל המזון שאותו הן הריחו. עכשיו, במידה והן באמת הגיעו אל המזון שאותו הן הריחו, הן קיבלו את המזון הזה בתור גמול. אם הן לא הגיעו אל המזון הזה, אם הן הגיעו למשהו אחר ולא אל המטרה המקורית שאליה הן היו אמורות להגיע, הן קיבלו גמול אחר, חסר ריח, עדיין מזון, אבל פחות מזון. כלומר, היה כאן איזושהי תחושה של הגעתי למשהו, אבל זה לא מה שהייתי אמור להגיע אליו, ואיזושהי תחושה של החמצה. עכשיו, מה שהם ראו בהמשך זה שהחולדות שהגיעו אל הגמול הלא נכון, העדיפו לא לאכול את הגמול הלא נכון, אלא העדיפו ממש ללכת ישר אל הגמול המוחמץ בעצם, כדי לא להגיע לשום דבר, כי אם הם הגיעו ללא נכון, הם לא קיבלו שום גמול בכלל.
אוקיי, בבקשה, כן.
כלומר, הם כן ידעו שהן הגיעו אל הדבר הלא נכון, ולתכונה הזאת אנחנו קוראים מטה-זיכרון. זו היכולת של יצור לדבר על הזיכרון של עצמו, לא לדבר, אלא להיות מודע לזיכרון של עצמו.
זו רמה מסוימת של מודעות.
נכון.
אף אחד לא אומר שאין את זה לבעלי חיים אחרים גם, זאת אומרת, אנחנו לא אומרים שיש את זה אך ואת לחודות, או אך ואת למקוקים, אנחנו לא גילינו את זה, לא מצאנו את זה בחיות אחרות, כי אף אחד לא לקח למשל דובי נמלים, ועשה את הניסוי הזה איתם במעבדה.
אוקיי, בואי נדבר באופן כללי על חולדות. אני בעצמי התגלה אצלי, מצאו אצלי בבית הקודם חולדה. מצאו חולדה אולי בגלל הרמה של הניקיון.
לא, לא, חולדות נמצאות בכל מקום. זה לא, זה כמו ג'וקים.
אבל
זה לא הניקיון כמו השפע. חולדות הן אוכלות כל. הן לא צריכות אך ורק עשב בסוואנה, או אך ורק...
זאת אומרת, השרידות שלהם היא מטורפת.
נגיד, אם תמצא פיל בדירה שלך, זה יהיה קצת יותר נדיר. אבל חולדה זה אחלה.
יהיה לו יותר קשה לעלות בצינורות הביוב בתור התחלה.
אבל בבקשה.
בעלי חיים מאוד מוצלחים, הם מסוגלים באמת לטייל בצינורות ביוב, הם מסוגלים לשחות, ללכת, לרוץ, לקפוץ, לאכול כל דבר, להתרבות בקצב מהיר מאוד, ולכן הם מאוד מאוד מוצלחים.
הן יכולות לחרסם ממש דרך הכל, נכון? אם הן יודעות שיש אוכל בצד השני, הן יחרסמו דרך פלסטיק.
נכון, בעצם היותן מחרסם, הן באמת השיניים שלהן מאוד מאוד חזקות, והן מסוגלות לפצח את הצנרות מפלסטיק, והן באמת קבלים אופטיים, והן באמת עושות המון המון נזקים, ומכאן השם מזיקים, הם עושים נזק. זאת אומרת, אם זה היה מגפה, אם פרפרים היו מתנהגים באותה צורה, פרפרים כחולים, היו מופפים לך בכל מקום והיו מסוגלים לאכול כל דבר, אז גם הם היו נחשבים מזיקים, אפילו שהם יפים יותר. הם פשוט עושים נזקים.
הרבה.
כן.
אני רק רוצה להרגיע את כל המאזינים, אל תדאגו, בבית שלכם אין חולדות, וגם בביוב שלכם אין, לא יודעת שאנשים לא יצלצלו בפאניקה לאולפן פתאום.
כן, יש מכת חולדות פה נקודתית, או בכל מיני אזורים שבהם חופרים.
חופרים להם לבית, אז הם עולות למעלה.
היא צריכה לשחרר מאות, וככל הנראה אלפי חולדות.
אבל תחשוב על זה שגם הפחד הזה מחולדות הוא משהו שהוא תרבותי. כי באמת הייתה את מגיפת הדבר שחולדות, בעצם לא החולדות אלא הפרעושים של החולדות, הן אלה שהעבירו את הדבר מחולדות לבני אדם וגרמו למוות של מיליוני בני אדם במאה ה-14.
ואילך, דרך אגב.
ואילך, היו כמה וכמה מגפות דבר, אבל שם זה היה באמת המספר הגדול.
מגפת הדבר הגדולה של המאה ה-14 התחילה למעשה בצפון אסיה, הגיעה דרך סין, הגיעה לאירופה, והשמידה משהו בין שליש לשני שליש, תלוי איזה ספר אתה קורא, מאוכלוסיית אירופה.
בקטנה, אבל מה זה דבר?
זה חיידק שמועבר ביונקים, דרך אגב, הוא לא רק בחולדות, הוא קיים גם בסנאים וביונקים אחרים. הוא מועבר בין יונק לבני אדם באמצעות פרעוש שעוקץ את בן האדם ומעביר את החיידק אליו. וזה גורם לחום גבוה, להתנפחות של קשריות לימפה בכל מיני מקומות בגוף. ויכול לגרום גם לדלקת ריאות ואפילו למוות. אבל יש לנו היום אנטיביוטיקה שמטפלת בזה.
אחרי שגמרנו להלחיץ את כולם,
אני מאוד משתדלת לשמור על אופטימיות.
אז השאלה היא באמת, זאת אומרת שאם אני אנסה להבין את היחס שלנו לחולדות, אנחנו לא אוהבים חולדות או לא מתייחסים לחולדות כאל חתולי רחוב, כי מדובר במזיק, במשהו שהוא באמת מהווה איום עלינו. אחרת, מה אכפת לנו?
יש מקדש קרני מטה, שבו חולדות נחשבות ליצור קדוש, יש שם אלפי.
והם לא גורמים, הם לא מזיקים?
חולדות, הן נחשבות לחיות קדושות, ששוב, זה עניין תרבותי. יש שם איזושהי אגדה על הקדוש קרני מטה, שיש קבוצה של חיילים שערקו מהקרב שלהם, והם מגיעים אל מקדש קרני מטה, והוא רוצה להניש אותם ולהרוג אותם, אבל במקום זה הוא הופך אותם לאחברושים, והאחברושים האלה הופכים להיות...
אחברוש זה חולדה בעצם?
כן, אחברוש הוא השם הספרותי לחולדה, הם הופכים להיות אחברושים שמשרתים את הקדוש, את קרני מטה, ועד היום יש שם מקדש שורץ חולדות.
שיהיה בהצלחה כמובן להודים.
ומאכילים אותם ומטפלים בהם.
וננשכים על ידי החולדות ומתים.
ויש שם דבר, כן? ובהודו עדיין.
ויש שם דבר ויש שם טיפוס ויש שם הרבה מאוד מחלות שהן מסוגלות להביא.
אז הנה הצלחנו להסיט את כל הציבור נגד החולדות. אני רוצה להודות לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון. תודה רבה.
תודה לכם, יום טוב.
ואנחנו ממשיכים לעניין הבא, שימו לב, ברק, האם אתה אוהב רובוטים?
כן.
כן,
איזה סוג?
איזה סוג אתה אוהב?
הסוג שלא הורג את כולם.
של הורג. זאת אומרת, אתה נגד הרג של בני אדם, אבל אתה מעדיף רובוט שנראה כמו רובוט או רובוט שנראה כמו בן אדם?
מה זה אומר רובוט שנראה כמו רובוט?
יש רובוטים שמייצרים אותם לפחות היום ביפן, בעיקר ביפן, שנראים כמו בני אדם, כמו מין בובות אנושיות כאלה, אבל זה קצת יותר קריפי. מה אתה מעדיף? כמובן שאיבדתי דעה.
השאלה היא, מה זה אומר להיראות כמו רובוט?
להיראות כמו, לא, להיראות כמו אדם. להיראות כמו רובוט, הכוונה היא למשהו מתחתי כזה. יש את הרובוטים הקלאסיים, אם אתה מכיר, כמו הצעצועים האלה של רובוטים.
R2D2 או C3PO, את מי אתה מעדיף? מינוס האטיטיוד.
מה אתה אומר? קשת בינתיים, תחשבי גם את על תשובה. אוקיי, זאת אומרת, אתה מעדיף רובוט קלאסי. האם את מעדיפה רובוט שנראה מתחתי כזה כמו רובוט, או דווקא רובוט שנראה כמו אדם?
כן, אבל איזה שימוש?
לשימוש של ניקיון בבית, של טיטו וספונג'ה.
עוד מעט גם צבא.
נכון?
בעצם כבר צבא.
תלוי איך נראות הידיים שלו. אם הידיים של הרובוט מחזיקות הרבה יותר טוב ולא מחלקות, אז כן.
זאת אומרת, החשיבה שלך היא פונקציונלית. אז בואו שימו לב למחקר הזה. לאחרונה אנחנו שומעים יותר ויותר על המצאה של רובוטים שנראים אנושיים לגמרי. אבל מחקר חדש, שאגב, מחקר חדש שפורסם, הוא מחזק את הטענה שככל שרובוטים הופכים ליותר ויותר אנושיים, ככה אנו פוחדים מהם יותר ויותר. זאת אומרת, רובוט אנושי זה משהו שנתפס אצלנו כמשהו מוזר, מפחיד, קריפי אפילו. אגב, את התופעה הזו כבר גילו בשנות ה-70. המדען היפני שגילה את התופעה הזו הוא מסאהירו מורי. מסאהירו מורי, אבל מעט מחקרים עסקו בשאלה האזוטרית הזו אז, כי לא היו הרבה רובוטים אנושיים אז, אבל היום, ככל שיש יותר ויותר רובוטים שנראים כמו בני אדם, שוב עולה השאלה הזו, ושוב עולים מחקרים רבים, או נערכים מחקרים רבים, סביב התופעה הזו. מדוע אנחנו פוחדים מרובוטים שדווקא נראים אנושיים? האם זה לא היה צריך להיות הפוך? כדי לענות על השאלה הזו, נגלגל את השאלה הזו לפתחו של רענן סניר, מרצה בתוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
בוקר טוב, דודו, ולחבר'ה שם.
בוקר טוב. אז אנחנו באמת תוהים, היה נשמע שעל פניו רובוט שנראה כמו אדם, זה משהו שנראה פחות מאיים, לא?
כן, זה תמיד הבעיה עם פרויד, כשהוא הבין לעומק את צרכיו וחרדותיו של הילד הצעיר, הוא גילה שם עולם ש... לא, הוא גילה שם עולם, למשל, צרכים עמוקים מאוד של נרקסיזם, של אהבה עצמית. כאשר אתה מאוד מאוד מעריך את עצמך ואוהב את עצמך, אתה חייב להיות חי בעולם שבו אתה יכול להשפיע עליו, שבו אתה יכול לשנות אותו.
אוקיי.
בעצם תפיסת עולם אנימיסטית. בעולם שבו לעץ יש רוח, לנהר יש רוח, לסלע יש רוח. בעולם כזה, כל יכולות המחשבה שלי יכולה לבוא לידי ביטוי. ובעצם, עולם שבו יש כישופים, אתה יכול לראות את ההצלחה הפנומנלית של הארי פוטר. בעצם, עולם שבו יש כישופים, משמר עמדה נרקסיסטית אצל הילד, משמר אצלו את התקופה הקדומה בחייו, שבה הוא יכל גם כן בפנטזיה, להשפיע על הכל, לשנות את הכל.
רגע, אני מנסה להבין את הקשר בין השפעה לעולם, או לפחות אשליית ההשפעה לעולם, לבין כישופים. זאת אומרת, בגיל צעיר אנחנו נוהגים להאמין או לאהוב כל מה שקשור בכישופים, כי זה נותן לנו אשליה של שליטה על המציאות?
במיוחד מחזיק אותנו בפנטזיה שבפסיכואנליזה, נגד הפנטזיה הנרקסיסטית, אני מאוד שווה, אני מאוד אהוב. הערכה העצמית האדירה שאנחנו צריכים לשמר מחייבת אותנו כל הזמן לבנות כלים להתגונן מול המציאות שמחזירה אותנו להרגיש יותר קטנים, פחות כל יכולים.
כי אנחנו לא בעצם תמיד יכולים להשפיע על המציאות.
בדיוק. העניין הוא שככל, שבעצם התפיסת העולם האנימיסטית היא התקוממות הגנתית של העמדה הנרקסיסטית.
מעולה. אז רגע, רק נשאר לנקודה מאוד מעניינת הזו. זאת אומרת שכל נושא הכישופים, שבעצם קצת עד היום מצליח להחזיק מעמד, זה כי כל הדבר הזה מאפשר לנו להרגיש תחושה של שליטה על המציאות המאוד כאוטית, מאוד לא
תחושה
סיבתית.
תחושה של נרקסיזם, כן. אפילו יותר עמוק משליטה. אנחנו שווים מאוד, מאוד מאוד,
מעניין.
כל יכולים. עכשיו, למה זה קריפי, אבל?
אם אפשר
להוסיף. כן, בבקשה, מהנדס החלל יואב לנזמן.
זה שהתפיסה שלי את העולם הטכנולוגי ואת העולם ההנדסה, אז היכולת להשפיע על העולם ולעשות דברים שלא היו קיימים קודם. לשנות, לשנות
דברים. אבל זה לא חייב להיות כישוף, אתה אומר.
כישוף זה בעצם, זה משהו
שהוא... מושג שאפשר להרחיב אותו, אתה אומר.
כן, אפשר. זה בדיוק ככה, לשנות את העולם.
זה אוסקר סקוט קארד, מי שאמר שכל טכנולוגיה מתקדמת מספיק תראה כמו
קלארק.
קלארק, נכון, ארתור סי קלארק אמר שכל טכנולוגיה מתקדמת מספיק תראה כמו קסם לאנשים
אבל קסם לא שלנו, קסם של אחרים. ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, אנחנו חשים קטנים יותר.
מעניין.
אל מולה. ואנחנו רוצים לחוש שאנחנו השולטים, אנחנו...
שזו גם הערה נכונה, שזה שיש טכנולוגיה באמת חדשה, כל עוד אנחנו לא היינו חלק מההמצאה שלה, זה עדיין מתפרש אצלנו כסוג של כישוף, או לא משהו שמאפשר שליטה.
נכון, אבל ובגלל זה אנחנו מתאמצים להבין אותה.
מעניין מאוד, אבל רגע, אוקיי, בוא נחתור באמת אל ה...
אבל למה זה קריפי?
בבקשה.
זה קריפי וזה מעורר את התחושה הלא נוחה הזו, כשאנחנו באמת רואים רובוטים שהם נראים בדיוק כמונו,
כן.
בגלל צד שפרויד קינה או התייחס אליו כצד הדינמי אצלנו בנשמה. אנחנו בעצם כל הזמן, או בנפש יותר נכון, אנחנו כל הזמן בעצם נאלצים, למרות התנגדות קשה מאוד למציאות, אנחנו נדרשים בעצם לקבל אותה. במיוחד המציאות החברתית, המשאלות שלנו, הנרקסיסטיות הן לא היחידות, ישנן גם משאלות מיניות שאנחנו נאלצים להדחיק ולוותר עליהן, וככה נוצר מערך בעצם של שכבה, שהיא שכבה נקרא לה מדחיקה, שהיא שומרת את הפנטזיות האלה במקום יותר, בחלק מהמקרים שכבר לא מודע לנו בכלל, ובחלק מהמקרים יש... כמו במקרה של כישופים, ישנן עדיין נצנוצים, אבל הרבה מאוד אשמה והרבה מאוד חרדה בנוגע להשקפות הישונות שנאלצנו לדחות.
אוקיי.
בעצם ישנה אצלנו בנפש הרכאה שפרויד כינה אותה סופר אגו.
ומה זה באמת הסופר אגו?
זה הרכאה מעין אטלנטיס שהייתה שייכת פעם אל האני שלנו, אבל שקעה מסיבות שלא נוכל להיכנס אליהם בזמן קצר, היא שקעה, וכרגע היא נמצאת במקום שהוא לא לגמרי מודע לנו, ועדיין מפעיל שליטה די חזקה ולא נעימה על האני שאנחנו מודעים וחיים עליו יום-יום. כך כאשר אנחנו רואים דמות כזו
כן.
של רובוט, מצד אחד... עולה בנו באמת, עולה בנו הקסם והעולמות האנימיסטיים הקודמים, כלומר הנה רוח בתוך מכונה שנראה בדיוק כמונו, באמת מתאים לעולם הכשפים, אבל עם זה ישנו מנגנון בתוכנו,
כן.
שהוא מנגנון די אלים אם לומר את האמת, שלא נותן לאמונות ולפנטזיות הקדומות, לא נותן להם באמת לצאת החוצה, אלא אם כן מדובר בפנטזיה, בספר.
ולכן זה מעורר,
לא
זה מעורר איזשהו דיסוננס כשאנחנו נתקלים ברובוט אנושי?
זאת אומרת, אז זה... דיסוננס הוא מילה שיותר שייכת למחקר הקוגניטיבי,
כן.
והיא מילה מאוד עדינה לעומת מה שהסופר אגו מעולה לנו בתפיסה של הפסיכואנליזה. כלומר, אשמה וחרדה הם הדברים... שנשארים כשהדחקת את המשאלה של הילד.
אז אם באמת ננסה לחלץ כותרת, מה גורם לי להילחץ מאוד מדמות שהיא אנושית אבל רובוטית? האם יש שם איזשהו קונטרסט או איזה קונפליקט? מה קורה לי?
מאבק חסר רחמים בין עולם יותר חדש שנבנה אצלנו לבין עולם ישן יותר.
מעניין מאוד. טוב, זה
היה... שממשיך לחיות בנו תמיד.
טוב, זה מרתק ונשמע באמת הפוך מהאינטואיציה, והוא באמת נושא, אני משער שלעוד הרבה מחקרים אחרים. אני מודה לך מעומק הלב על השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה לרענן סניר, מרצה בתוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. תודה. עסקנו בשעה הקודמת בשמירה של מידע לגבי DNA של חיידקים. בין היתר עסקנו ביהלום עצום שגודלו 1,109 קרט, שבקרוב יהפוך לשני יהלומים, כי אין רוכש לכל הדבר הזה, ועסקנו גם כן בחולדות, שמסתבר שמדובר ביצור שהוא אכן מזיק ומסוכן לבני אדם. רגע לפני שיכנס לכאן אביעד רוזנבוים, העורך המוסיקלי הראשי שלנו בכאן, אנחנו רוצים לדבר איתכם על עוד הפרחת מיתוסים. ננצל את הדקות שנותרו. נתחיל ברשותכם מכוח המשיכה בחלל. כולנו מכירים סרטים שבהם אסטרונאוטים מרחפים בחלל. על הירח אנחנו יודעים שאכן כוח המשיכה הוא כשישית.
נכון.
מכוח המשיכה שלנו כאן בחדור הארץ. בחלל אין כוח משיכה, זאת אומרת יש ריחוף מוחלט?
עדיין אסטרונאוטים שרואים אותם בתחנת החלל הבינלאומית למשל, אז רואים אותם מרחפים.
נכון.
אבל כוח משיכה יש. כי כוח משיכה זה מה שמחזיק למשל את הירח, שהוא הרבה הרבה יותר רחוק מהאסטרונאוטים בתחנת החלל.
מעניין.
הוא עדיין מקיף את כדור הארץ, וכדור הארץ מקיף את השמש למרות המרחקים. הכוח משיכה ממשיך לנצח. הוא הולך ונחלש, אבל ממשיך לנצח. הסיבה שהאסטרונאוטים מרחפים זה בעצם בגלל שהם נמצאים בנפילה. נפילה תמידית כל הזמן.
זאת אומרת, לא מדובר במשהו שקשור לכוח המשיכה החלש של כדור הארץ בהכרח, אלא כי הם בנפילה.
בגלל כוח המשיכה, הם נפלים בגלל כוח המשיכה.
נכון, נכון, זה כן משפיע עליהם, כמובן בעקיפין.
נכון.
אוקיי, אז מה זה אומר שהם נמצאים בנפילה? בוא תסביר לנו את זה.
בגלל שחלליות ולוויינים שמגיעים לחלל, נותנים להם מהירות מאוד מאוד גבוהה, מהירות אופקית, מהירות שהיא מקבילה לקרקע בעצם, ולכן הם בעצם נופלים, אבל בגלל שכדור הארץ כמור, אז הם נופלים מעבר לאופק, נופלים מסביב לכדור הארץ.
כשאני למדתי פיזיקה, המורה שלי לפיזיקה, שאני מקווה שהוא בחיים, מר קאץ, הסביר לנו שכשאתה משליך אבן, אז היא נוחתת קרוב אליך, אבל אם אתה משליך אבן כל כך חזק, שהיא עפה כל כך רחוק, שהיא עשויה להגיע למעבר לכדור הארץ, ואז להמשיך וליפול לנצח סביב כדור הארץ.
בעצם כן, כן. אם אנחנו מזניחים עצים ובניינים ומגדלים וערים ודברים כאלה.
וחיכוך.
ואת האוויר.
נכון.
אז ברגע שנמצאים מעל כל זה, שבגובה של כמה מאות קילומטרים והלאה, אז אפשר...
אז הם כל הזמן נופלים האסטרונאוטים, נופלים ונופלים, וזה מה שמייצר שם את הריחוף.
נכון, נכון. ואז הם לא מרגישים, הם לא מרגישים את כוח המשיכה, כמו כשאבן שנופלת לא מרגישה בעצם את כוח המשיכה.
גם אם אני אמצא את עצמי במעלית, והמעלית ייפול בנפילה חופשית, גם אז אני ארחף בתוך המעלית, נכון?
נכון.
בכדור הארץ.
נכון. אנחנו מרגישים את כוח המשיכה כשאנחנו עומדים על הקרקע. אנחנו מרגישים בעצם את ההתנגדות של הקרקע לנפילה שלנו.
נכון, אז מי ש... זו נקודה מרתקת, אמרת את זה ככה, כי לאחר ידר, זה מאוד מעניין. אתה אומר שאם לא הייתה קרקע, בעצם היינו נופלים. אבל זה משפט שהוא סתמי. אבל כן יש משמעות לעובדה שכדור הארץ מושך אותנו, והקרקע מתנגדת לנפילה הזו, וזה בעצם הכוח.
כן.
זה בעצם כוח המשיכה, זה המשקל שלנו. ההתנגדות של הקרקע למשיכה של כדור הארץ. יש שאלה, אגב, מהיציע, דוקטור קרן לנצמן.
בסרט המופת ש... מסע לכדור, משהו, לא, הרימייק של זיכרון גורלי, יש להם מין חור שעובר דרך האדמה. מה באמת אמור לקרות אם אני עכשיו קודחת לך חור?
יש אגב שאלה בבגרות בפיזיקה, מה קורה אם אני משליך כדור לחור באדמה שמגיע עד לקצה השני של כדור הארץ?
דרך המרכז.
בוא נענה.
אם זה דרך המרכז.
דרך המרכז, כמובן בהתעלמות מטמפרטורה.
אז כוח המשיכה נובע מהחומר של כדור הארץ. כל חומר יוצר סביבו שדה משיכה, שדה כבידה. ולכן אנחנו נופלים, כל הזמן נופלים כלפי מטה, רק שהכוח שקול, הכוח מכל המסה של כדור הארץ, כבר לא רק כלפי מטה, אלא לכל הכיוונים, כי יש חומר, הרבה חומר מסביבנו. נכון? אנחנו בתוך כדור הארץ.
נכון.
וככל שאנחנו מתקרבים למרכז, יש פחות חומר מתחתנו ויותר חומר מסביבנו.
זאת אומרת שכוח המשיכה יתהפך ברגע שהכדור יגיע למרכז כדור הארץ?
ברגע שנגיע למרכז, בעצם שקול הכוחות, סך כל הכוחות מסביבנו הוא אפס. אבל המהירות שלנו כבר מאוד גדולה, כי אנחנו...
הכדור יהיה במהירות סי במרכז כדור.
נכון, ולכן אנחנו נמשיך לנוע לצד השני, בעצם להמשיך לעוף לצד השני.
אבל נעת לאט לאט.
לאט לאט נעת, נגיע לקצה השני, אם אנחנו מזניחים התנגדות ו...
נכון, בוא נזניח. ומה יקרה בצד השני? שוב.
אז אתה תעצור וטיפול חזרה פנימה.
זאת אומרת, זו תנועה הרמונית של תנועה שמתחילה בתנועה שוות תאוצה, נפילה, עם מהירות הולכת וגדלה עד למרכז כדור הארץ, ואז תנועה שוות תאותה. זאת אומרת, נכון. הכדור יעט יותר ויותר ויותר עד שהוא יגיע לכמעט אפס בצד השני, וחוזר חלילה שוב ושוב ושוב.
אני מרגישה, יש לי סחרחורת רק מזה, אבל זה יכול להיות מתקן מדליק בלונה פארק. חור דרך כדור הארץ שאתה פשוט...
זה ייקח גם הרבה זמן ליפול, עכשיו צריך...
טוב, זה היה מרתק, אבל...
עשיתי חשוב.
ממש ברגעים אלה נכנס אל האולפן אביעד רוזנבוים, העורך המוסיקלי הראשי שלנו בכאן. מה אנחנו שומעים ברקע ומה זה קשור למשהו שיקרה בערב?
רדיוהד, שמעת עליהם?
רדיוהד, אני מכיר את יהורם גאון ושושנה דמרי. מי אלה החברים הללו?
אולי נארגן להם דואט עם יהורם גאון לערב, זה יכול להיות מעניין.
קדימה.
הם מופיעים הערב בפארק, אחד מלהקות הרוק הגדולות ביותר בדורנו, אפשר לקרוא לזה.
מתי הם פעלו? אלו שירים...
זה אנחנו שומעים ברקע את קרמה פוליס מתוך אוקיי קומפיוטר, שזה אחד האלבומים הגדולים שלהם, שגם חוגג השנה 20. הם פרצו בתחילת שנות ה-90, ומה שמעניין שהפריצה שלהם דווקא אחת הראשונות מחוץ לבריטניה הייתה כאן בישראל.
די!
כן, יש להם חיבור די מעמיק לפה. קוטנר בזמנו השמיע אותם ברדיו, והם גם הגיעו להופעה כאן בישראל במועדון הרוקסנוד המיתולוגי ב-93. וההופעה הזאת התחילה קשר מעמיק של הלהקה לישראל.
מתי הם הופיעו בישראל? בתחילת דרכם?
בשנת 93.
כן, וואו.
הם הופיעו כמה פעמים, זאת הפעם הרביעית עכשיו תהיה, אם אני לא טועה.
מתי עלה פחות כסף להיכנס?
פחות כסף, כן, אין ספק. גם לא בפארק הירקון, סדר גודל קצת אחר. אבל מה שמעניין שהחיבור שלהם לישראל התחיל אז בהופעה היא מאוד בחינות. הגיטריסט של הלהקה, ג'וני גרינווד, הכיר את אשתו, שהיום היא אשתו, אז הייתה אשתו לעתיד, בישראל בהופעה היא. ויש חיבור באמת מעמיק של ההרכב הזה לכאן, כלומר סוג של משפחה, אפשר להגיד. לכן הם ממשיכים לבוא לפה והקהל הישראלי מאוד מאוד אוהב אותם. עוד אפשר להוסיף קצת על החיבור הישראלי. החימום שלהם בכל הטור העולמי הזה זה דודו טסה והקואטי מהרכב שלו שמבצע מוזיקה בעיראקית ושי בן צור, הם מופיעים איתם בכל העולם עכשיו, כלומר די. בכל המדינות, כן, כל הטור הזה הם מתלווים אליהם ופותחים את המופיעים של רדיוהד, שזה כבוד
לגמרי. אנחנו כן. מרגישים הרי תמיד כאילו אנחנו חלק מדודו וטסה, כן.
אתה רואה, אנחנו חלק
לגמרי.
כן.
רגע, זה צפוי לקרות הערב?
כן.
בפארק?
ממש הערב בפארק, ב8:30 בערב.
כשת, את כבר רכשת כרטיסים לרדיוהד, את מתכוונת לצפות ולהאזין ללהקה?
אני אפילו לא מכירה את הלהקה.
את לא מכירה את הלהקה, אז איזו להקה את מכירה, קשת? תני לנו איזו להקה טובה, אולי...
ביטלס.
הביטלס, הדלקת אותנו. זה היה כשנולדת בערך. בערך. ברק, איזו להקה אתה מעריץ, אוהב לשמוע, או סתם נהנה להאזין לה?
לא ממש.
לא אוהב מוזיקה?
לא, זה לא שאני לא אוהב מוזיקה, פשוט.
אתה מעדיף טילים. אתה מעדיף סאונד של טילים רק.
כן.
אוקיי, אז מגניב. אוקיי, ובתום ההופעה הזו, מי עוד אמור לפקוד אותנו, הפרובינציאלים, האנשים שצמאים לכל אדם שמבטיח לנו זוהר של אנשים שגרים בחול? הרי אנחנו אנשים שמרגישים בעיני עצמנו כפרובינציאלים, ואו, מישהו מחול, הוא מפורסם.
תראה, יש גם יתרונות לזה, בסך הכל זה...
אנחנו מאבדים את הציניות. כל חבריי הציניים ביותר פתאום...
מתרגשים?
מה זה מתרגשים?
מרדיו ספציפית או בכלל? כי היה קיץ מטורף של הופעות.
זהו, מכל להקה כזו שמגיעה לכאן.
כן, מגנס אנד רוזס ועד ג'סטין ביבר, כלומר היו פה זה, אנחנו מתחילים להרגיש קצת כמו בחול, אתה יודע, יש בכל זאת בשבוע האחרון גנס אנד רוזס מצד אחד ורדיוהד מצד שני כאן, מרגישים אמריקה, אבל כן, תראה, הגל הזה מתחיל להסתיים, גם פרטנדרס צפויים להגיע יותר מאוחר, אבל באמת שהיו פה השנה הרבה מאוד שמות גדולים מכל הגוונים, ורדיוהד כנראה זה אחד השיאים, כלומר, יחד עם גנס אנד רוזס שהביאו 60,000 איש לפארק, שזה מספר מטורף, אז רדיוהד הערב אולי קצת פחות, אבל גם עשרות אלפי צופים שיראו את הדבר הזה, וזו חוויה ייחודית, באמת אחת הלהקות החשובות והמשפיעות בעולם.
די. טוב, זה היה מרתק, ואתה כמובן הגעת לכאן חמוש בארבעה כרטיסים למשפחת לנצמן להופעה הערב. אז קשת, קחי את הכרטיסים להופעה. בסדר? תשמרי על הכרטיסים, ובהצלחה תדווחי לנו.
נמי שוכל לשמור עליהם.
למה?
היא פשוט שוכבת כל היום, אז אפשר לשים אותם מתחתה.
נמש! החתולה, היא הפכה להיות מוטיב.
זהו, בתוכנית הבאה אני שוכבת לנו חתולה.
היא הסיידקיקית של התוכנית שלנו, נמש. אז אנחנו קודם כל נודה לאביעד רוזנבוים, העורך המוסיקלי הראשי שלנו בכאן. היא לא יודעת לדבר? אז לא נודה לאביעד רוזנבוים, העורך המוסיקלי שלנו בכאן. או שאת רוצה שהיא תודה לו? איך היא מייללת? מדובר בחתולה.
אני אמסור לה.
רגע, הנה, קשת, איך היא נשמעת? איך היא אומרת?
אני לא עושה את זה, כי כל פעם שאני עושה את זה, ילדים מהבית ספר צורכים עליי.
די, אז אנחנו לא נצרח עלייך, אנחנו מכבדים אותך. את קדימה, תני לנו יללה אחת.
לא.
מיהו.
קדימה, אנחנו לא נעצור. אין, נבטל את החדשות עד שלא תתני לנו יללה. קדימה. הנה, מלאכי חזקיה חוזר עם הניירות, אנחנו חוזרים אותו לגופו. קדימה, קשת. יללה אחת ונסיים את השידור. קדימה, תני לנו.
קשת.
הנה, ברק. תודה רבה. אז שוב, תודה רבה לך, אביעד רוזנבוים, ובאופן כללי אנחנו נודה לכולם פה. תודה רבה לאורחים ולמפיקים, אבי שמאי וענת רחל אורי. תודה רבה לטכנאי אלון מקלר. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר. תודה רבה ליגאל שפירה שליווה את המשדר הזה. וכמובן, תודה רבה למשפחת לנצמן, שתמיד כיף לארח אותה כאן ברכב מלא. תודה רבה לדוקטור קרן לנצמן על כל הקוריוזים. כמובן,
תודה,
הנה זוכה למחיות כפיים, זה בסדר, זה לגיטימי. תודה רבה למהנדס החלל יואב לנצמן שהיה כאן.
תודה שהזמתם.
תודה רבה לברק בן ה-13 עם הערות חכמות במיוחד.
תודה.
ברק, אתה כוכב, וקשת בת 9.5 שגם היא כוכבת. תודה רבה. הנה, הרווחנו עוד יללה. עכשיו אנחנו נספר לכם מה עומד לקרות מיד אחרינו, ואז תוכלו להאזין, או נעשה לכם חשק להאזין. אז אחרי החדשות, חיות כיס, הפודקאסט של הדסק הכלכלי, והפעם דנה פרנק עוברת בנק. איך נפרדים מהבנק המיתולוגי שלנו? קשת, מסקרן אותך איך דנה עוברת בנק? נשמע מעניין.
מי זאת דנה?
מה זה משנה? את מעניין אותך איך עוברים בנק? מעניין אותך? זה נשמע מדליק.
בנק זה המקום הזה שאנחנו הולכים לעמוד בו בתור לפעמים.
עם הכסף, מעניין?
אז לא.
לא מעניין, אבל תגידי שכן, לא נעים לנו, אחרת אנחנו...
הולכים למקומות משעממים בשביל לעשות דברים משעממים.
כן, אבל זה
דברים שלא שווים את הזמן שלנו.
אבל זה נורא חשוב.
כן, נכון.
למי אכפת?
שתהיה גדול.
כן, אבל הם מחזיקים את הכסף שלנו. אז אנחנו שוב רוצים להודות למשפחת לנצמן.
הם מבזבזים אותו יותר, נכון.
להודות לכל מי שעמל על השידור הזה. יש לנו עוד קצת זמן, נכון? אז לא בעצם דקה אחרונה. ברק, נהנית מהשידור? ספר לנו. כן, איך אתה מסכם את השעתיים הללו?
אל תמותו ואל תהפכו לזומבים. או ממחלות.
זאת אומרת, עדיף לא להיות זומבים ועדיף לא למות?
או להתבגר.
או להתבגר, נכון, שזה משהו שגם קשת אמרה, את מעדיפה לא להתבגר, נכון? את מעדיפה להישאר ילדה? כן, איך את יודעת את זה? הרי לא היית מבוגרת אף פעם, איך את יכולה להשוות?
כי אני יודעת איך זה מרגיש כשמישהו מת.
כן, מת, לא נדבר על מתים.
אמא שווה לאמא ואבא.
הבנתי, ביניכם תהליך ההתבגרות מוביל למוות, זה מחשבה מוזרה.
אני לא יודעת
מה. איך מקבל את הרעיונות האלה?
לא ברור לגמרי.
תודה רבה לכם, משפחה, לנצמנים.
60 שניות אחרונות.
זה בסדר גמור. אז שיהיה לכם יום נעים לכל המאזינים שלנו, סעו בזהירות. ואנחנו נהיה פה גם מחר עם תוכנית מרתקת במיוחד, היו איתנו.